רבה ליושי פרשון עוד פעם שנייה. מזל טוב לרב מאיר ליכטנשטיין, הערב הוא מחתן את ביתו, ולכן גם השיעור הבא בשבוע הבא יהיה ביום רביעי. זה בלבל את האנשים, אני רואה כל השינויים האלה. השיעור של הרב מאיר יתחיל ב8:15 ולא ב8, וזהו, פשוט הדיבור אליך.
טוב, אנחנו גם הפעם, כמו הפעם הקודמת, ננסה לעמוד במשימה שהיא בלתי אפשרית מבחינת נפח הפרקים. אם הפעם הקודמת ארבעה פרקים היו קשים, אז הפעם, כשאני אומר לכם שאני מתכוון לרפרף מפרק למדזיין ועד סוף הספר, אתם יכולים להסתכל בי בחוסר אמון שיהיה כנראה מוצדק לחלוטין. בשלב מסוים אני ארגיש הזמן נגמר וכנראה אעלץ להחיש את הקצב. מה שאנחנו בעצם נעשה היום זה לעבור על סיפור יוסף ואחיו, כאשר הטיעון העקרוני שאני רוצה לטעון זה שהסיפור הזה מדגים באופן אולי שאין לו אח ורע בתנך צמיחה והשתנות. כלומר, שאם אנחנו עוקבים אחרי יוסף ואחיו מההופעה הראשונה שלהם על הבמה כ אחים בלי יעקב במוקד, אנחנו יכולים לראות איך הם צמחים להיות בסופו של דבר היסוד של עם ישראל, אבל אנחנו גם רואים מאיפה הם יצאו. עכשיו, כדי שאני אהיה קצת יותר ברור, אני אספר לכם על שיחה שהייתה לי עם אבא שלי לפני שבוע וחצי, ואבא שלי שאל אותי, אני כבר לא זוכר מה הייתה השאלה, ואמרתי לו, נזכרתי, הוא אומר לי, חז"ל אומרים על יוסף שהיה מסלסל בשערו. אפשר שיוסף הצדיק, יוסף הצדיק כך היה עושה שהיה מסלסל בשערו? אמרתי לו, תראה, קודם כל כן, אני מסכים. דבר שני, הוא לא נולד יוסף הצדיק. כלומר, הזקן הלבן והדרת הפנים כנראה נוספו במהלך השנים. הוא נולד בתור תינוק, אולי ככל התינוקות, ויש לומר בכנות שבפרק למדזיין הוא אחד הילדים הפחות סימפטיים בתנך. אהבה גדולה הוא לא מעורר בקרבנו. הוא הופך להיות יוסף הצדיק. אבא שלי אמר, מה זאת אומרת? אמרתי, האמת היא שכשאני שומע שאחיו החליטו לזרוק אותו לבור, אני לא אגיד שאני מזדהה איתם, אבל אני לפחות מבין אותם. אז אמר, אבל השבטים הקדושים? אמרתי, כן, גם הם היו צריכים לעבור דרך כדי להגיע לשם. ראינו שהשיחה לא מגיעה לשום מקום, ובאמת הנחנו את הדבר. מה שאני רוצה לטעון בעצם, זה שדמויות גדולות לא נולדות גדולות, אלא נולדות עוצמתיות, אם תרצו. השאלה אם הם הופכים להיות אנשים גדולים בסוף או לא, היא שאלה של מימוש הפוטנציאל. חלק מהם אגב הופכים להיות מנוולים גדולים, כי היכולת והעוצמה והכוח שיש לאדם זה משהו שהוא היחיד שיכול להחליט לאן הוא מנתב אותו. בדרך כלל התנ"ך לא נותן לנו ללוות דמויות כל כך הרבה שנים ולהיכנס כל כך עמוק לנבחיהם, אבל במקרה הזה קיבלנו ממש כחסד, ואני רוצה לטעון בעיקר לגבי יוסף, שהוא מתחיל מאחת העמדות הנמוכות ביותר בתנ"ך, והוא מסיים כדמות שאני לא חושב שיש בתנ"ך אפילו דמות אחת שאפשר להשוות. אתם יודעים, אני מוכן בשבילו לדרוך על היבלות של אף אחד לומר שהוא בחמישייה הפותחת, או משיבת האושפזין, וזה המחיר האחרון שלי. זאת אומרת, באמת דמות כל כך מופלאה, שכשאנחנו נראה איך הוא נראה בסוף ספר בראשית, אני באמת חושב שנתקשה למצוא למי ניתן להשוות. אז בואו נתחיל. אנחנו מתחילים בתחילת פרק למדזיין, מפסוק ב' נתחיל. אלה תולדות יעקב. יוסף בן 17 שנה, היה רועה את אחיו בצון, והוא נער את בני זלהה ואת בני זלפה נשי אביו, ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם. פתיחה לא נוחה, צריך לומר. יש פה שתי מחנות שאנחנו נתייחס אליהם כרגע. מחנה אחד הוא האחים, ומחנה שני הוא האב, או הסמכות המבוגרת. אנחנו נתקלים הרבה מאוד פעמים בכיתה ובית ספר, או במשפחה, או בכל מיני מקומות, באותו ילד ברוך כישרונות, שהסולידריות הבסיסית שלו היא לא עם החברים או האחים, בני השכבה שלו, אלא דווקא עם המבוגרים, דווקא עם השכבה שמעל. ולמרות שהוא יודע שהמשמעות של לפנות אל ההורה, לפנות אל המורה, עם סיפורים על אחיו או על חבריו, היא שישנאו אותו, הוא מעדיף באופן מאוד מאוד עמוק לזכות באהבה, בהערכה של השכבה שמעליו, על פני אחיו או חבריו, ויוסף בשלב הזה ברובה כך. הוא מביא את דיבתם רעה אל אביו. עכשיו, כשנדבר על דיבתם רעה, אנחנו לא יודעים מה התוכן. כלומר, מה הוא ראה? האם כפי שאומר המדרש, הוא ראה אותם אוכלים עבר מן החי ולא ידע שהם ברו את בעל החיים בשם המפורש? או אולי הוא ראה אותם עושים דברים אחרים נעימים קצת פחות? אני לא יודע. אבל אני יודע שהמילה דיבה היא מילה ששייכת לשדה הסמנטי השלילי של הדיבור. כלומר, אף פעם לא יאמרו דיבה במשמעות חיובית. וכשאנחנו מצרפים למילה דיבה את המילה ראה, פירושו של דבר שמה שהוא סיפר על אחיו היה באמת ובתמים רע. וזה אסף את דיבתם רעה אל אביו. וזה כמובן פותח לנו קר לניחושים, מה תהיה תגובת האב כשהוא רואה את הבן נוהג כך. וצריך לומר שמלשינים אף פעם לא זכו לאהבה גדולה מדי, גם מצד אלה שאליהם הובאה הדיבה. במקרה הזה העניין חריג. וישראל אהב את יוסף מכל בניו, כי בן וקונים הוא לו, ועשה לו כתונת פסוק. עכשיו כאן צריך לחלק את הפסוק לשניים. לא נעים ולא יפה לומר את זה בכל אולי, אבל כל אדם, כל הורה, עשוי למצוא את עצמו בסיטואציה שהוא מעדיף ילד אחד על פני הילדים האחרים. וככלות הכל יש לך מעט מאוד מה לעשות בעניין הזה. אם אתה מעדיף ילד אחד, הרי שאתה מעדיף אותו. מה שאסור בשום פנים ואופן להורה לעשות, זה להפגין את הדבר הזה. גם ככה, הילדים על כל העדפה שאח אחד מקבל על פני האחרים, נפתחות להם העיניים ככה, והם מתחילים לחשוד ולדמיין האם הם ילדים מאומצים מול. מתברר שזו פנטזיה הרבה יותר רווחת ממה שאני חשבתי בעבר. שמעתי תוכנית רדיו שעסקה בזה, זה ממש תופעה, ילדים שדנים לעצמם בשאלה. אבל אתה אוהב אותו יותר מכל האחרים? בסדר. להפגין את זה על ידי כותונת פסים ולומר לכל בניו, אני מעדיף אותו. חז"ל באמת לא ויתרו ליעקב על העניין הזה. ובמדרש מאוד חריף אמרו, לעולם אל ישנה אדם בן בן הבנים. שבשביל סלע אחד, מה? מילה שנתן יעקב ליוסף, נתגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים. כלומר, חז"ל אומרים, אפשר ללמוד משהו פה מיעקב, זה איך לא מתנהגים. כתונת פסים, לתת לבן זה סמל מנקר עיניים. עכשיו, מה זה כתונת פסים? האמת צריכה להאמר, אנחנו לא יודעים בוודאות. אבל ישנה השערה לא רעה לעניין הזה. בספר דניאל אנחנו שומעים כשיוצאת כף יד מן השמיים וכותבת, אנחנו שומעים, קוראים לזה פס ידה. ולכן יש המשערים שכתונות פסים זה בגד שמגיע עד לכאן. לא איזה פיג'אמה עיראקית או בגד של חסיד ירושלמי. למרות שיוסף הצדיק אולי לבש בגדים של חסיד ירושלמי. ודאי שהוא לבש אותה. אבל... פשיטה, לא חשבת שצריך לומר. אבל... התעלומה למה חשוב בגד עם שרבולים נשארה הרבה מאוד שנים עד שבא שדל ועשה יצאה מאוד פשוטה. כשאנחנו רוצים לתאר אדם שניגש לעבודה, הניב הרווח הוא להפשיל שרבולים. אתם מכירים את זה, נכון? עכשיו, כשאתה אומר בוא נפשיל שרבולים, יש לזה סיבה מאוד טובה. כי אם אתה לא עובד במשרד, השרבולים, בוודאי כשאין לך כפתור שסוגר את השרבול צמוד ליד, אם זה, תחשבו על איזה בגד עם שרבולים רחבים כמו בציורים של מכון המקדש, השרבולים נדחפים לכל דבר שאתה עושה, יכולים להתאפס, מקשים על העבודה. ולכן, בלא מעט בגדים קדומים, הבגד היה נגמר פה פשוט כדי לפנות את הידיים. אם הוא עושה לחתונת פסים, מה הוא בעצם אומר? הוא לא צריך לעבוד את המסתו. כל הבנים יעבדו, והוא... כמין שליט שנהנה מהפרנסה שהם מביאים. ויראו אחיו, כי אותו אב אביה מכל אחיו, וישנאו אותו ולא יכלו דברו לשלום. שימו לב, האחים שהיו מוכנים לסלוח על זה שהוא מביא את דיבתם רעה אל אביהם, על הדבר הזה כבר לא יכולים לסלוח. כלומר, הם יכולים להבין את יוסף בן ה-17 שהוא לא סימפטי, כמו נאמר. אבל העובדה שיוסף זוכה לאהבה של יעקב, זה הדבר ששובר אותם. ויאמר עליהם יוסף, שמעונה החלום הזה אשר חלמתי. לא תאמין, אומר יוסף לאחיו, אני חלמתי חלום שאתם מוכרחים לשמוע. נו, מה החלום? והנה, אנחנו מעלמים, עלומים בתוך השדה. והנה, זה קצת יותר מפתיע כבר, קמה אלומתי וגם ניצבה. פתאום, האלומה שלי נעמדת באמצע השדה. והנה, וזה הדבר הכי פחות, הדבר המדהים יותר מכל, והנה, תסובנה אלומותיכם, ותשתחווינה לאלומתי. איזה חלום יפה? מה אתם אומרים? ברור לגמרי? מה הפתרון של החלום הזה? הוא כל כך ברור, עד שבסיפורי יוסף, החלום הזה והחלום שבא אחריו, הם צלם, וצמד החלומות היחיד שיוסף עצמו לא טורח לפתור. מה הוא רוצה כשהוא מספר לאחיו? לשתף אותם בחוויה מעניינת על מה היה לו בשעות הלילה? ספק רב. הרבה יותר סביר שהוא רוצה לקבל בדיוק את התשובה שהוא מקבל. ואמרו לאחיו, המלוך תמלוך עלינו, אם משול תמשול בנו. ויוסיפו עוד שנו אותו, על חלומותיו ועל דבריו. כלומר, זה שהוא חולם את החלומות האלה, זה גרוע מספיק. לבוא ולדחוף להם את זה בפנים, ואפילו גרוע יותר. עכשיו תראו מה יוסף עשה פה בעצם. הוא גרם להם לפתור את החלום. כלומר, הוא סיפר להם את החלום, והם כבר נוזפים בו על הפתרון של החלום. לא, אתה חושב שאתה תמלוך עלינו? אתה חושב שאתה תמשול בה? וזה גורם להם להוסיף שנאה על השנאה שהייתה קודם. יוסף לא מבקש לקנות את אהבת אחיו. היא לא מעניינת אותו. מכיוון שלפחות בשלב הזה של הסיפור, הוא מבקש לקנות משהו אחר לגמרי. הוא מבקש לקנות את ההכרה של אחיו בגדולתו, שהוא כמעט הקטן בבנים נועד להיות שליט על כל אחיו האחרים. וגם אתם בוודאי מכירים את הסיפור על הגבאי, אני מקווה שאני לא פוגע פה באף אחד, שמחרפים אותו ומגדפים אותו ועושים לו קשיים וזה, ואז כשבאים בחירות לגבאי חדש הוא שוב מגיש מועמדות. אומרים לו החברים, מה לא חבל, 4 שנים סבלת כל כך הרבה ושוב אתה מגיש מועמדות? הוא אומר, מה, וכבוד זה כלום? או בניסוח קצת יותר ציני, אומרים לא אכפת לי מה תכתוב עליי, העיקר שתאיית את השם שלי נכון. יוסף לא אכפת לו אם יאהבו את העובדה שהוא עומד למלוך עליהם או ישמעו אותה. מה שהוא רוצה להרוויח מזה זה את עצם העובדה שהם יכירו בעתידו הגדול. ואם יש לכם ספק, אתם תראו שהתוצאה הזאת השלילית לכאורה לא מרתיעה אותו בחלום הבא. כלומר, לו הוא היה בתמימות מספר לך והיה רואה שזה גורם להם לעוגמת נפש, הוא לא היה רץ אליהם עם החלום הבא. אני אעיר משהו לגבי החלום הזה. אמרנו שהחלום הזה וזה שבא אחריו הם שני החלומות היחידים בסיפורי יוסף שהוא לא פותר. אני אבקש לטעון, גם אם לא יהיה לי אולי זמן לפתור פתרון מלא, שיהיה גם שני החלומות היחידים שהפתרון שכתוב לגביהם שגוי. כלומר, שהאלומות של האחים שמשתחווים לאלומה של יוסף זה חלום שהפתרון שלו איננו יוסף עתיד להיות מלך האחים. ואני חושב שכל מי שקצת נזכר בהמשך הסיפור איזה תפקיד יוסף לוקח בעתיד, כבר יש לו רמז לא רע בכלל לגבי מה הפתרון האמיתי של החלום. אני מזכיר לכם שבחלום הזה זה לא אלומות משתחווים לאלומה, רק יש עוד דמויות בחלום. יש את האלומות של האחים, יש את האלומה של יוסף, אבל מי עוד קיים שם? לא, בחלום הזה לא. הנה אנחנו מעלמים אלומים בתוך השדה. והנה קמה אלומתי וגם ניצבה, והנה תסובנה אלומותיכם ותשתחווינה לאלומתי. האחים ויוסף. כלומר, החלום הזה לא מספר שהאחים משתחווים ליוסף, אלא שהאלומה, התבועה של האחים, משתחווה לתבועה של יוסף. נכון, עכשיו זה כבר הופך להיות הרבה יותר פשוט להבין מה הפתרון הנכון יותר על החלום הזה. יש רעיון? יוסף עתיד להיות המשביר לכל הארץ, והאחים כשיבואו לפני המשביר ברעבונם כדי לקנות תבועה עתידים להשתחוות לו. אבל זה לא האחים שמשתחווים ליוסף. למען האמת, מה זה? הרעב של האחים, המחסור של האחים, משתחווה לאוכל שיש ביד יוסף. כלומר, יוסף בנעוריו, בצעירותו, כל כך רוצה שיפתרו את החלום באופן שבו האחים פותרים, שהוא עצמו לא טורח להפעיל את כישוריו יוצא הדופן בפתרון חלומות. הוא מניח לאחים לעשות את זה. השלב הבא. והחלום עוד חלום אחר, ויספר אותו לאחיו. ויאמר, הנה חלמתי חלומות, והנה השמש והירח ואחד עשר כוכבים משתחווים. לא תאמינו, לי. עכשיו, אין לי מושג איך בדיוק השמש והירח והכוכבים משתחווים, קצת קשה לדמיין את זה, זה עובד יותר טוב באלומות. אבל גם אם אנחנו לא מסוגלים לדמיין את החלום, פה פתאום החלום מזנק למדרגה אחרת לגמרי. קודם כל, כי יוסף עצמו נוכח בחלום, ודבר שני, כי גרמי השמיים כולם, ועוד שני, ה-11 ודאי רומדים לאחיו, כך נדמה, עוד שני גרמים, שמש וירח, גם משתחווים לו. מה תגובתיו של האחים לחלום הזה? כלום. הם לא עונים לו. למה הם לא עונים לו? כי הם יודעים בדיוק מה הוא רוצה לשמוע. ולכן יוסף מספר את החלום פעם נוספת. תסתכלו בפסוק הבא. ויספר אל אביו ואל אחיו. כלומר, בסעודת שבת יושבת כל המשפחה מסביב לשולחן, ויוסף אומר, אבא, לא תאמין איזה חלום חלמתי. השמש והירח ואחד עשר כוכבים משתחווים לי. ושוב, אותה מכניקה בדיוק של פתרון. ויגער בו אביו, ויאמר לו, מה החלום הזה אשר חלמת? הבוא נבוא אני ועמך ואחריך להשתחוות לך ארצה? שימו לב שכמו שהאחים פותרים ליוסף את החלום כמו שהוא רצה לשמוע אותו, גם יעקב פותר ליוסף את החלום כמו שהוא רצה לשמוע אותו. כי הוא...
ולכן הוא בא בפעם השנייה לשבל את הסיבור וליעקב תבין את המשמעות שלו.
אפשר אפילו שזה כדבריך, ואף על פי כן אתה יכול לראות שיעקב פותר ליוסף את החלום וכבר מדלג מעל שלב הפתרון, כי זה שוב נראה לכאורה חלום מאוד קל לפתרון. אני חושב שזה חלום עוד יותר קשה מהראשון, אבל פתרון שלו כנראה לא נעסוק היום. והוא גם תוקף אותו בשאלה רטורית, כמו שהאחים אמרו לו, המלוך תמלוך עלינו, אם השול תמשול בנו, צמד שאלות רטוריות. בא יעקב אומר, מה החלום הזה אשר חלמת? הבוא נבוא אני ועמך ואחיך להשתחוות לך פעם, מה עשה? לשאלה רטורית יש עוצמה מיוחדת. אוהבים מאוד להשתמש בה, מכיוון שבדרך כלל היא חזקה יותר משלילה שנגמרת בסימן קריאה. כלומר, יותר חריף מאשר לומר, לא נבוא להשתחוות לך אפיים ארצה, זה הבוא נבוא להשתחוות לך אפיים ארצה. למה? כי זה מפעיל את השומע, זה מפעיל את הקורא. כי מה הקורא אומר לעצמו? מה הקורא מוסיף לעצמו בראש? לא, לא נבוא. הרצחת וגם ירשת, זה יותר חזק מלומר את זה סתם, זה משפט. אבל לשאלות רטוריות יש גם נקודת תורפה גדולה. והיא, שאם השומע של השאלה לא שותף להנחת המוצא של השואל, הוא עלול בטעות לענות את התשובה לא נכונה. אתן לכם שתי דוגמאות מן הפוליטיקה הישראלית, פיקנטיות, חביבות, אבל גם אמיתיות. שמעון פרס היא הדוגמה אולי המפורסמת ביותר, שהוא עומד לפני חבריו למפלגת העבודה ושואל, אני לוזר? וכל המפלגה צועקת לו, כן! והדוגמה הנוראית יותר היא לימור לבנת לפני המרכז של הליכוד, שבו היא שואלת אותם בזעם, אתם בחרתם בנו כדי שנסדר לכם ג'ובים? כן! זה כל המרכז. עכשיו, זה בדיוק מה שקורה פה. המלוא, אבו נבוא, אני ועמך ואחריך להשתחוות לך אפיים ארצה? אומר יוסף, כן, בדיוק זה מה שרציתי. אתם אכן תבואו. כלומר, מה שהתחיל בהתחלה רק במעגל של האחים, עכשיו מטפס קומה למעלה. יעקב אומר שזה לא ייתכן, אבל האמת היא שבעומק ליבו הוא יודע שזה ייתכן. והגערה הזאת היא רק כנראה אל מול האחים. איך אני יודע? כי כתוב לי בהמשך, ויקן ובו אחיו, ואביו שמר את הדבר. כלומר, אביו שומר את הדבר בזיכרונו, כי הוא אומר, יש לחלום הזה משמעות אמיתית, והאחים שקודם שנאו אותו, מוסיפים עכשיו קומה חדשה. עכשיו הם מקנאים בו. כי אם אבא שלו, יעקב, ואני רק חייב להזכיר לכם שהרקע הוא לא סתם משפחה, אלא משפחה שמבטיחים שמלכים יסעו מחלציהם, ועמים רבים יצמחו. אם יעקב, הם רואים בעיניים שלו כנראה איזה ממזיק של, צריך לחשוב על זה, יש בזה משהו, אז עכשיו אל השנאה הנוראית שלו עצמה, שאתה קוטל, נוספת קנאה. וצריך לומר שאת הדייסה הזאת יוסף מבשל לעצמו לבד. אף אחד לא צריך לתרום שום תבלין לדייסה הזאת, את הקנאה והשנאה הוא קונה לגמרי בזכות. השאלה האמיתית היא מה בכלל הפתרון של החלום. וכמו שאמרתי, אני לא רוצה להתעסק בזה, כי זה חלום קשה יותר לפתרון, אבל אני ארמוב כיוון לא שגרתי. יש למשל החושבים שהפתרון של החלום בכלל מוסב על אחד מבני דמותו של יוסף, שהוא יהושע. ואז ממילא השמש והירח מקבלים משמעות מאוד חזקה. אבל טוב, זה רק אחד הכיוונים. בואו נמשיך. והלכו אחיו לראות את צאן אביהם בשכם. ויוסף נשאר בבית. כי נער עם קטונת הפסים, כנראה איננו צריך לצאת לעבוד, בוודאי לא במקומות כל כך מרוחקים. אולי גם מסוכנים, כי אזכיר לכם שאזור שכם סבל אך לא מזמן מטבח באדיבותם של שמעון ולוי. אומר לו, ויאמר ישראל אל יוסף, הלא אחיך רואים בשכם, לך ושלחך עליהם, ויאמר לו, הנה אני. כלומר, אני מוכן לפקוד אותך. ואמר לו, לך נראה את שלום אחיך ואת שלום הצון, והשיבני דבר. כשאנחנו שומעים את המשימה הזאת, אני חושב שקורא קשוב מקבל אור ברווז. קודם כל, כי הפעם האחרונה שיוסף ראה את אחיו בצון והשיב דבר לאביו, אף אחד מהאחים לא נהנה מזה יותר מדי. רק אזכיר לכם שהסיפור נגמר, היה רואה את אחיו בצון, ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם. אבל עוד דבר שדורכת מנוחתנו פה, זאת המילה שלום. המילה שלום הופיע רק עוד פעם אחת בפרק קודם. והיא, ולא יכלו דברו לשלום. ועכשיו צריך יוסף לבוא ולומר, להשיב דבר על שלום אחיו. זה דבר מדהים, כי אנחנו שואלים את עצמנו, מה, האם יעקב לא ידע? מה הוא עושה כשהוא שולח את יוסף לשם? או לחליפין שהוא ידע ודווקא בגלל זה הוא שלח, לא כדי שיוסף ימחר, אלא כדי שהם ימצאו איזושהי דרך לפתור את הבעיה בינם לבין עצמם. אבל בין כך ובין אחרת, המשימה הזאת שהיא ניגוד מוחלט לכל מה שהיה בפרק, הנער שעומד להגיע אל אחיו המיוזעים בשדה כשהוא לבוש בקטונת הפסים שלו, צועד בין אם הוא חושד בזה ובין אם לא, לקראת מלכודת מוות. נדלג מעט.
היא גם הופיעה.
מה?
יוסף בסוף כמעט הפסדות, מבצע צלק לשלום לאביך.
נכון, נכון. הוא משתמש בזה.
זה אותו ביטוי.
שם זה בכוונה. אנחנו נראה, אני מקווה שנגיע לשם, עוד מעט אנחנו נעשה דילוג. שזה מיועד לשחזר את סיפור מכירת יוסף. אנחנו נדלג מעט. לפסוק י"ז באתנח שלו אנחנו שומעים, וילך יוסף אחר אחיו וימצאם בדותן. ופה הפרק נעצר והמצלמה הופכת כיוון. אם עד עכשיו כל הזמן היא ריחפה מעל הכתף של יוסף, עכשיו המצלמה מתחילה לרחף מעל הכתף של האחים, ופתאום אנחנו רואים את יוסף מופיע באופק הרחוק. ובואו תראו מה קורה. ויראו אותו מרחוק, ובטרם יקרב עליהם, כלומר אנחנו רואים באופק של המצלמה את הדמות של יוסף מתקדמת, ויאמרו איש אל אחיו, כי ביניהם יש אחווה ואהבה, הנה בעל החלומות על הזה בא. ואתה, לכו ונארגנו ונשליחנו באחד הבורות, ואמרנו חיירה חלטו, ונראה מה היו חלומותה. אתם יכולים לראות איך החלומות האלה צורבים להם. הם יכולים לבטל אותם וללגלג עליהם, אבל בסופו של דבר בא על החלומות, ונראה מה היו חלומותיו, מראים שהחלומות גדולה האלה של יוסף מכים בהם מכה קשה. כי אם יש בהם אמת, מאוד יכול להיות שכל אחיו אמורים להיזרק החוצה כישמעאל שקדם להם, כעשיו שקדם להם. כך חז"ל קוראים, שעיקר תולדותיו של יעקב היו ביוסף.
וכך הם קראו את זה גם כן, זאת אומרת, ויראו, גם כאן ויראו. והפעמיים הזה, שזה חושב שזה יגיעה גדולה, שהם רואים, בסופו של הפסים הם רואים את האפליה המוחלטת הזו. והראו לכם גם כאן, שאני לב, בסופו של הפסים שהיא מזילה אותו, הרי גם את השאלה להם שתפוך, והראו אותו מרחוק.
ואנחנו עוד נראה שהם יסגרו חשבון גם עם הכותונת, לא רק עם יוסף. יוסף מתקרב, כשהוא כרגע אולי לא חושד בשום דבר. וראובן מבין מה עומד לקרות, והוא מנסה למנוע את האסון. וישמע ראובן ויצילהו מידם, ויאמר, לא מכנו נפש. ויאמר עליהם ראובן, אל תשפכו דם, השליחו אותו לבור הזה אשר במדבר, ויד אל תשלחו בו, למען הציל אותו מידם, להשיבו אל אביו. יש פה תופעה מאוד מעניינת שנקראת ויומר ויומר. זה שם די מודרני, טבע אותה יהודי בשם מאיר שילוח במאמר שנקרא ויומר ויומר, פרסם בספר קורנגרי. הוא לא היה חוקר תנ"ך, הוא היה קיבוצניק שאהב תנ"ך עד כמה שאני זוכר לפחות, והוא עלה על תופעה מדהימה ממש, שברגע שנתקלים בה היא הופכת להיות מובנת מאליה, אבל עד שנתקלים בה אפשר שלא לשים אליה לב. בדרך כלל כשיש לנו דיאלוג, אז ויומר א', מופיעים דבריו, ואחר כך ויומר ב', ומופיעים דבריו. אבל לעתים נדירות, יש לנו תופעה שכתוב ויומר א', כך וכך, ויומר א', כך וכך. ואז אנחנו שואלים את עצמנו, למה פתחו עוד פעם בויומר? עכשיו יש כל מיני דוגמאות לתופעה הזאת וכל מיני סיבות. לפעמים זה פשוט מבטא פער של זמן. ויאמר, צא החוצה וספור את הכוכבים אם תוכל לספור אותם. ויאמר, כה יהיה זרעך. למה צריך פעמיים ויאמר? ברור. מה עושה אברהם אחרי שאומר לו הקדוש ברוך הוא, צא החוצה וספור את הכוכבים? הוא יצא החוצה ומנסה לספור את הכוכבים. עכשיו אני לא יודע אם זה לוקח דקה או שתיים. יש כ-3,000 כוכבים נראים לאין אדם כשהיא חשופה. אחרי זמן מסוים לפחות אברהם מתייאש, ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, ראית שאתה יכול לספור את הכוכבים? כה יהיה זרעך. יש מקרים אחרים שבהם מנסים להפציר באחד הצדדים, והצד מסרב, אז מפצירים בו עוד הפצרה ועוד הפצרה עד שהוא נעצר. למשל, המלאך אומר לאגר, ויאמר אליה מלאך השם, שובי אל גבירתך ותעני תחת ידיה. ואומר לה מלאך השם, הרבה הרבה את זרח ולא יספר מרוב. ואומר לה מלאך השם, היא מאחרה ויולדת בן וקראת שמו ישמעאל, והוא יהיה פרא אדם, ידו בכל ויד כל בו, ועל פני כל אחיו ישכון. ורק אז היא חוזרת. רק אז היא מגיבה, סליחה אפילו. אומרים, למה? הוא לא אמר, ויאמר למלאך השם, שובי לגבירתך ויתני תחת ידיה, וממשיך ברצף לדבר. אבל נדמה שזאת לא הייתה הצעה מאוד אטרקטיבית. זאת אומרת, היא ברחה כי התעללו בה. מה אומר למלאך? תחזרי כדי שהמשיכו להתעלל בך. זאת אומרת, לא תודה, הצעה לא מספיק טובה. אומר למלאך, כדאי לך, ארבעה הרבה דרך ולא יספר מרוב. את, אם תחזרי לבית אברהם, תזכי לברכה גדולה. לא מספיק. עד שאומר לה המלאך, הבן שלך יהיה פרא אדם. אנחנו חושבים פרא אדם, וישר חושבים מהוויל דחי. אבל מה זה פרא בתנך? מה? או, הוא איזשהו חמור בר, שמאופיין בחופש, שאי אפשר לאלף אותו, שאי אפשר לשים אותו תחת מוסרות ושלטון. הוא בא לחיים החופשי ביותר. אז כשאני אומר פרא אדם, מה אני אומר? בנך יהיה החופשי שבאדם. הוא ינדוד על פני המדבריות ואיש לא ישלוט בו. מה שאגב לגמרי נכון לאורך ההיסטוריה. עד היום. אף מדינה שיש בתוכה בדואים לא ממש מצליחה לשלוט עליו. ואז הוא נתר. אצלנו דומה שיש אולי סוג דומה של תופעה. וישמע ראובן ויצילהו מידם, ואמר לא נקנו נפש. כלומר, איך הייתם מבינים את המשפט סתם כך? אז תהרגו אותו, נכון? קרוב לוודאי שפה התגובה של האחים, הם מסתובבים עליו במבט המום, מזועזע או זוען. מה זאת אומרת לא נקנו נפש? ואז אומר להם ראובן, לא, לא הבנתם אותי. והוא שוב פותח, ויאמר להם ראובן, אל תשפכו דם. טוב, שאמרתי, לא נקנו נפש, לא התכוונתי לומר, חס וחלילה, תשאירו אותו בחיים. מה התכוונתי להגיד? אל תרגו אותו בידיים. אל תשפכו דם. השליחו אותו אל הבור הזה אשר במדבר, אבל חי. למה? ויד, אל תשלחו בו. כלומר, אם אתם תזרקו אותו חי לבור, אז אתם לא רוצחים. זה כאילו כמו לחבר את הנידון לכיסא חשמל ולהפעיל שעון שבת. זאת אומרת, אני לא רצחתי אותו, מה לעשות? ונדלק מעצמו. זאת אומרת, תקחו אותו, תזרקו אותו לבור. מה לעשות? אם הוא ימות מרעב וצמא, או לא יודע, חיות רעות, או מה שלא יהיה, מה לעשות? זה קורה. אבל לא תהיו רוצחים. כן, מתברר שהרעיון הזה של פטנטים הלכתיים לא הומצא בימין. העובדה שהאחים נעתרים להצעתו של ראובן היא תעודת עניות במובן מסוים. כי אם תשאלו את הנידון האם אתה מעדיף למות ברעב או מעדיף שימיתו אותך במכת חרב, אני חושב שמוות בצמא או ברעב גרוע כמה מונים. הם רק אומרים, אם אנחנו לא נהרוג אותו אלא נתן לטבע להרוג אותו, לפחות לא נהיה רוצחים. והם מקבלים את הצעתו של ראובן. ראובן רוצה לחזור לבור להציל אותו, אבל האחים לא יודעים את זה. וכאשר בא יוסף אל אחיו, ויפשיטו את יוסף את כותנתו, את כותון את הפסים אשר עליו, תראו איך זה מתואר, ויפשיטו את יוסף את כותנתו, בסדר, רבם, די בזה, לא? את כותון את הפסים אשר עליו, אותה הם מפשיטים, את אותה כותונת שמנקרת את עיניהם. ויקחו, וישליחו אותו הבורה, והבור ריק, אין בו מים, וישבו לאכול לחם. וזה אולי הפסוק הקשה ביותר בכל הפרק, יותר קשה מאשר והתנקלו אותו לעמיתו. תראו, אני אספר לכם, היום חתמתי על חוזה של קניית רכב. לא, חדש, משומש, אבל בכל זאת. בוא נאמר שלמורים גם רכב משומש מייצג הוצאה לא מבוטלת. ולא יכול לאכול, הבטן מתערבלת לי. אפילו קצת קשה לי להעביר את השיעור. אם הייתי זורק, נגיד את אחי לבור, לא יודע, משום מה, היינו מחליטים לשחק במין משחק כזה, קרוב לוודאי שלא הייתי מתיישב אחר כך לאכול, לפתוח כמה סנדוויץ'. עכשיו, אם אנחנו רוצים להיות קצת יותר רעים כלפי האחים במובן הזה, אנחנו אפילו יכולים לדמיין שיוסף מגיע מהבית עם איזה קופסת סנדוויץ'ים, ואז אחרי שהם זורקים אותו לבור, הם פותחים את הנייר צלופן ומתיישבים לאכול ארוחת צהריים, ושום חז"ל מבקרים אותם על זה ביקורת מאוד חריפה, הם אומרים כל האומר הקדוש ברוך הוא ותרן התוותרון בני מאוי. יש שני פירושים מה זה התוותרון בני מאוי, או יקראו בני מאב או ילקה בשלשול. אלא מעריך הפה ודוד הילה, הקדוש ברוך הוא על הסיפור הזה הוא עתיד לגבות מהם. מתי? שבשושן הבירה המן מציע למלך להשמיד את היהודים, ואז כתוב והמלך והמן ישבו לשתות. כשהם ישבו אחר כך להשיק כוסית על ההשמדה של היהודים, בלי שום נקיפות מצפון, זה יהיה תשלום היסטורי על האחים שיכלו לעשות את אותו דבר ליוסף. יכול להיות, באמת, אני... עכשיו, ואז קורה מקרה, ותוך כדי שהם אוכלים ארוחת צהריים, עוברת אורחה של סוחרים, וכך מתגלגל הדבר שיוסף תוך זמן קצר נמכר לעבד. עכשיו אני בכוונה מוותר כרגע על הדיון המרתק והמאוד חשוב, מי מכר את יוסף. זה לא ברור בכלל. אבל אני כן רוצה לטעון שעצם הנכונות של האחים למכירת יוסף מראה שהם מתחילים לאט לאט להתעשת. בהתחלה הם אומרים בואו נרצח אותו. ואז הם אומרים לא נרצח אותו, נשליך אותו חי לתוך אחד הבורות כדי שלא נשפוך דם. ועכשיו בא יהודה בפסוק כבב ואומר כך, ואומר יהודה אחד, מה בצע כי נהרוג את אחינו וכיסינו את דמו. כלומר, איזה תועלת תהיה לנו מלהרוג את אחים? וכי במותו אנחנו חפצים? אנחנו רק לא רוצים שהוא לא יהיה פה, שהוא לא יהיה איתן. יש פתרון יותר פשוט. לכו ונמכרנו לישמעאלים, וידנו אל תהיבו. כלומר, בהתחלה זה אל תשפחו דם, לא נקנו נפש, ועכשיו הם אומרים, וידנו אל תהיבו. ופה מופיע סוף סוף איזשהו נימוק שקצת מרקח את הביקורת על אחים, כי אחינו ובשרנו הוא. וישמעו אחד. כלומר, הם פה מסוגלים להכיר בזה, לפחות שיש ביניהם איזושהי אחווה. מה שעד עכשיו הם לא היו מוכנים. ליבי אומר לי, שלו לא הייתה עוברת אורחת הישמעאלים באותו רגע, והיו נותנים לאחים עוד שעה, עוד שעתיים להתעשת, אולי הסיפור היה נגמר בסופו של דבר בזה שהם היו שולפים אותו מן הבור ואומרים שזאת הייתה מתיחה ושלא יתעסק איתם פעם אחרת. אבל, בהינתן העובדות כמו שהם, כשהאחים עדיין בזעמם, אם כי אפשר לראות שיש איזה הדרגה, הוא נמכר. עכשיו, פה אני חייב להעיר הערה מאוד חשובה. קל להבין את האחים. מאוד קל להבין. כי יוסף, באמת, הוא אחת הדמויות הפחות נסבלות בתנך. אין שום חן ושום יופי באופן שבו הוא מתנהג לאחיו, ואני צריך להגיד, האמת, גם לאביו. זאת אומרת, הוא לא כמו עשיו אפילו, במובן הזה שעשיו, לפחות לאביו, עשיו לא היה מספר לאביו, לדעתי, חלום כמו השמש והירח ואחד עשר כוכבים משתחווים לי. אבל מי שעובר מפה להזדהות עם האחים, לדעתי, חותכת נורא. משל, למה הדבר דומה? אני חושב סיטואציה שכולם מכירים אולי, שבאמצע הלילה אתם שומעים צפירות, מישהו יושב ככה על הצפר שלו, מה קרה? הוא נוסע, והרכב לפניו, נגיד נהג מונית, עצר, והוא אדם סבלן, אז הוא מחכה קצת בסבלנות, אבל אז הנהג מונית מתחיל להחליף קצת דחקיות עם האדם שלידו הוא עצר, ואז הוא נותן לו איזו צפירה קטנה. והנהג מתעלם ממנו, ואז הוא מתעצבן והוא מתחיל לצפור בעצבים. קל מאוד להבין את האדם הזה, אבל נהג המונית חסם אותו, הוא לעומת זאת פגע עכשיו בכל הסביבה כולה. או סיטואציה אחרת, הוא יוצא מהאוטו עם עוד ברזל לטפל בברכיים של נהג המונית או לשבור לו את השמשה. עכשיו נכון שמבחינה משפטית יש לזה משקל. כלומר, אם מעשה מסוים נעשה כשקדמה לו התגרות, זה מפחית את חומרת המעשה. ואף על פי כן, ברגע שאתה קמת עם עוד ברזל לשבור לו את החלונות, הוא המנובל ואתה הפושע. וגם מה שקורה פה. קל מאוד להבין את האחים, ועד עכשיו הם היו הכי מסכנים והכי בסדר. ברגע שהם מכרו את אחיהם לעבד, בבת אחת התמונה השתנתה לגמרי. אפשר להבין אותם, אבל אסור לקבל. טוב, אנחנו קצת מדלגים. פסוק למד א'. ויקחו את כותונת יוסף, וישחטו שעיר עזים, ויתבלו את הכותונת בדם, וישלחו את כותונת הפסים. אני רוצה להציע לכם שוישלחו, זה לא שהם נתנו את הכותונת ביד שליח, כפי שרוב הפרשנים מציעים, אלא כפי שמקצת הפרשנים מציעים, שוישלחו בא מן המילה שלח, כלומר, חרב. שאל אתכם שאלה, מה נקודת התורפה הגדולה בטענה שחיה רעה טרפה את יוסף? הם יביאו את הכותונת, התבולה בדם, והנה הפלא ופלא. הנמר, האריה הזה, היה מאוד מנומס. הוא פשט את הכותונת, כיפל, הניח בצד, אכל את יוסף, ואז ניגב את הדם מהפה עם הכותונת. לא, נכון, זה לא כל כך סביר שהם מביאים כותונת שלמה וטוענים שחיה רעה טרפה אותו, נכון? לכן אני חושב, אחת הסיבות לפחות, שאני חושב שצריך לומר שבישלחו, פירושו של דבר שנוקחים חרב את הכותונת ומתחילים לנעוץ את החרב בכותונת. תרצו, תאמרו שיש פה ביטוי פסיכולוגי חריף לשנאת הכותונת שהיא נפרדת משנאתו של יוסף. לסממן השלטון, הפסל של הרודן שמופל אל הכביש. הם נועצים סכינים בכותונת. כן, אבל פה הם כבר פשיטו אותו. לכן במקרה הזה זה לא... כלומר, הוא כבר לא כאן אפילו, הוא בדרך למצרים. והביאו אל אביהם, והם הראו, זאת מצאנו. הקרנה. הכותונת בנחי, אם לא. עכשיו, באמת השאלה הזאת היא שאלה נוראית. כי האב שנתן לבנו את הכותונת המיוחדת, הם אומרים, תראה, אתה נתת לו איזה... בוא תכיר, אם זה הבגד המיוחד שאתה נתת לו או לא. והם נותנים, הם לא רוצים לשקר. ואגב, דבר מדהים, שאתה מוכן להיות רוצח לפעמים, או למכור אדם לעבד, אבל אתה מעדיף לא לשקר, אם אפשר, במקום לשקר, להטעות. אז הם אומרים, תראה, מצאנו את זה, מה אתה אומר? ויעקב נופל בפח, ופותר בדיוק כפי שהם רצו לפתור, ויקיריה ויאמר, כותונת בני, חיה רעה חלת, טרוף, טורף, יוסף. טרוף, טורף, כלומר, אכן נטרף. אין לי ספק אלא שיוסף נטרף על ידי בעל חיים. הם לא צריכים לומר מילה. עכשיו, מה אמור לקרות בדמיונם של האחים? בדמיונם של האחים, יעקב התאבל על יוסף איזה זמן, כמו שכל אב מתאבל על בנו, ובשלב מסוים, כשאותו אח שמפריע לאהבת אביהם, אליהם יעלם מן הבמה. הם יזכו למה שנשלל מהם, כל ימי חייהם. ופה מתברר להם לתדהמתם, שהאהבה של יעקב ליוסף, שבחייו היה משהו שאי אפשר להתמודד איתו, הפכה להיות במובן מסוים גרועה יותר אחרי המוות. כמו שקורה לפעמים, שלמשל, לעולנו עם בן זוג נפטר, הרבה מאוד פעמים כשבן הזוג מתחתן פעם נוספת, מתברר שלנצח את האישה המתה, אי אפשר ולא משנה מה תעשי. ופה הם מגלים בדיוק את הדבר הזה. ויקרא יעקב את צמלותיו, וישם שק במותנה, והתאבל על בנו ימים רבים. ובשלב מסוים, ויקומו כל בניו וכל בנותיו לנחמו. וימיהם להתנחם. ויאמר, כי ארד אל בני אבל שאולה. אני מתכוון להתאבל עד מוות. פשוטו כמשמעו במקרה הזה. שאול זה לא גנום, אני רק חייב לומר, על פי המקובל בתנך, כל המתים יורדים אל השאול. צדיקים וגם רשעים, שאול זאת ארץ המתים. בטוחה, יש אולי חלוקה לגן עדן וגנום, אבל אין משמעות שלילית למילה שאול. זה פשוט מוות, אם תרצו. ויבק אותו אביו. כלומר, הוא ממשיך לבכות אותו דור אחרי דור. זו המערכה הראשונה, וצריך לומר, אף אחד לא יוצא פה טוב. אף אחד. אי אפשר לומר שיש איזה דמות מבין כל הדמויות האלה שזוכה להערצתם. יש פה את יוסף שעשה את כל מה שאפשר כדי לבכות לגורל הזה. ויש פה את האחים שככלות הכל ביקשו לרצוח את אחיהם ובסוף הסכימו על מכירתו. ויש פה את האב שגם הוא שלח את ידו במידה רבה ביצירת הסיטואציה הנוראית הזאת. זאת נקודת פתיחה מאוד בעייתית, מאוד נמוכה. בואו נראה עכשיו איך מתחילה הצמיחה מתוך זה. עכשיו, אנחנו לא יכולים לעבור על הכל, אין ברירה. אז אנחנו נעשה דילוגים. אנחנו נוותר על יהודה ותמר, שזה אחד הסיפורים המרתקים אולי בבראשית, אבל כרגע הוא לא הכרחי לנו. חוץ מהמשפט אחד שאני כן אומר, הקרנה. יהודה שחוטף בזבנג לפנים בדיוק את מה שהוא עשה לאבא שלו. כשתמר שולחת לו, הקרנה למי המטה והחותמת זה הפתילים. ואז יהודה מתחיל אולי איזשהו מהלך של תיקון כאשר הוא מוכן להודות באשמתו, מה שקודם הוא לא היה. אבל רק תמיד. בואו נסתכל בפרק למטות. ויוסף הורד מצרימה ויקנה ופוטיפר צריס פרו, שר הטבחים, איש מצרי, מיד האיש מהאלים אשר הורידו שמה. והשאלה מה יקרה עכשיו ליוסף, שעד היום זכה להצלחה שלא בזכות, אלא בחסד. כלומר, אביו רומם אותו מעליכיו, חלומותיו רוממו אותו מעליכיו, אבל לא ראינו עד היום שהוא באמת אדם גדול יותר מאחד. עכשיו, כעבד, נוכל לראות מה קורה. ויהי אדוני את יוסף, ואיש מצליח, ויהי בבית אדוניו המצרי. למה חשוב לציין שהוא בבית אדוניו? כי עבד יכול להימכר לשדה, למשל. ואז, טוב ככל שיהיה, האדון לא ישים לב. אבל אם הוא עבד שמשרת בבית, אז בשלב מסוים, כשהוא מתבלט לטובה, אינו של האדון נח עליו לטובה. וירא אדוניו, כי השם איתו, וכל אשר הוא עושה, אדוני מצליח בידו, וימצא יוסף חן בעיניו, וישרת אותו, ויפקידהו על ביתו, וכל יש לו נתן בידו. וזאת מתברר כהחלטה מאוד מוצלחת. והיא מאז הפקיד אותו בביתו, בעל כל אשר יש לו, ויברך אדוני את בית המצרי בגלל יוסף. בגלל, בתנ"ך זה לאו דווקא מילה שלילית. אנחנו מבדילים היום בין בגלל לבזכות, למשל. זאת מילה שיש לה משמעות ניטרלית, לא פעם. אגב, אותו דבר לכיוון ההפוך, המילה למענכם. ויתעבר השם בי למענכם, על פי פשט, לא צריך לומר כדי שלכם יהיה טוב יותר, כמו שחזל דורשים, למענכם ובגללכם הם מילים קרובות במשמעות. ויהי ברכת אדוני בכל אשר יש לו בבית ובשדה. ואז מה התוצאה של זה? ויעזב כל אשר לו ביד יוסף, ולא ידע איתו מאומה כי אם הלחם אשר הוא אוכל. שהכוונה היא או ללחם שהוא אכל באמת, שאנחנו יודעים שהמצרים לא יכולים לאכול את העברים לחם, ולכן הוא ביקש מיוסף לא להתעסק עם הארוחות שלו. או אפשרות אחרת, שרבים מן הפרשנים מציעים, שהלחם אשר הוא אוכל זה כינוי עדין לאשתו. למה? כי בעוד כמה פסוקים אנחנו נראה שיוסף אומר, אין אדוני לא ידע מה איתי מה בבית, וכל אשר יש לו נתן בידי, איננו גדול בבית הזה ממני, ולא חסך ממני מאומה, כי אם אותך באשר את אשתו. כי אם הלחם אשר הוא אוכל, וכי אם אותך באשר את אשתו, יש ביניהם איזושהי סימטריה. רק לסבר את הדעת, אני אומר שדימוי של אישות ללחם ואכילה, אנחנו מכירים בתנ"ך במקומות אחרים. למשל, לחם סתרי מנעם, ככינוי שמופיע במשלי, ליחסי אישור, למה שאנחנו מכנה היום, בגידה בנישואים. או במקום אחר, כן דרך כל אישה מנאפת, אכלה ומחתה פיה ואמרה לו פעלתי אבן. כשאכלה, פירושו של דבר, קיימה יחסי אישות. בסדר, אז זה פירוש אפשרי. לא יודע, אני באופן אישי נוטה להניח שהפירוש היותר פשוט הוא באמת לחם ממש. כי המצרים לא יכולים לאכול את העברים לחם. יוסף מצליח באופן מתאור. לגמרי בזכות עצמו, או אם תרצו לומר, בזכות השגחתו של הקדוש ברוך הוא גם. אבל זה בעיני התנ"ך לא גורע מהצלחת האדם, אלא להפך, רק מוסיף לה. יוסף מזנה כמו מתאור, עד שפתאום הוא מתרסק. הוא מתרסק בסיפור אשת פוטיפר, וזה סיפור מאוד מאוד מוזר, מאוד קשה מבחינת ההשגחה שגלומה בו. שלא אשת פוטיפר אומרת ליוסף, אולי מה שיכול להיות באופן פסיכולוגי החלום של כל עבד. כשאשת פוטיפר אומרת ליוסף שישכב איתה, מה שהיא בעצם אומרת זה שהוא יכול לסגור חשבון עם האדון, אם תרצו במובן מסוים. כלומר, ההשפלה שיש במצב של עבד, באיזשהו מקום יכולה להיפטר על ידי זה, אבל יוסף, אדם צדיק וישר, מסרב לחתום. ולכן, מה גלגלה ההשגחה העליונה? שהוא יזרק לכלא, והיא, לעומת זאת, תמשיך את חייה כפי שחייתה קודם. אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, למה? עכשיו אני חייב לומר שיש תירוץ אחד שלא מקובל עליי. תירוץ שלא מקובל עליי הוא לומר שזה לא נעשה אלא כדי שיוסף יזרק לכלא, כדי שהוא יסתור את החלומות, כדי שהוא יוכל להיות משנה למלך. כי הקדוש ברוך הוא יכול היה להביא אותו להיות משנה למלך גם בלי הכלא. למשל, הוא היה יכול לשלוח חלום לפוטיפר, והחלום המדהים הזה שפוטיפר היה חולם, יוסף היה פותר לו, ואז כשפרפה היה נתקע עם החלומות, היה אומר לו פוטיפר, יש לי עבד מופלא. במקום להגיד לו, יש לי ענף מורשע, אבל פותר חלומות לא רע בכלל. כלומר, יוסף נברק לבור בגלל סיבה. אני, מה? נכון, אני חושב שהמדרש שמנסה לומר שהוא כמעט חטא, הולך מהכיוון הזה ממש. הרי יש גישה מאוד בריאה ורווחת בחז"ל שאומרת, לא חשוד הקדוש ברוך הוא להעניש בלא חטא. אני חושב שיש פה שני דברים. אחד זה מה שאמרת עכשיו. ויהי יוסף יפה תואר ויפה מראה. ויהי זה דבר שמתרחש כעת. אף פעם לא כתוב בתנ"ך על מישהו ויהי יפה, אלא היה יפה. שההבדל בין ויהי לבין היה, שהיה מתאר מציאות פחות או יותר קבועה, וויהי מתאר מציאות מתחדשת. חז"ל קוראים את זה במדויק ואמרו, כיוון שראה יוסף עצמו מושל, מיד החל, מה? כן, החל מתגאל וחמה, והיה אוכל ושוטה מסלסל בשרו, אמר לו, קדוש ברוך הוא, אביך יושב בשק ואפר, ואתה מסלסל בשכרך, חייך שאני מגרע עליך את הדוב. מיד בתיסה, אשת פוטיפר את עיני יוסף. אני לא חושב שזה בא אל מול אביו. אני חושב שזה משהו כלפי יוסף עצמו. יוסף, שהיה עבד מוכה, מתחיל להתייפות וללכת כאדון. וכשאשת פוטיפר אומרת לו, תשכב איתי, מה הוא אומר? איננו על אדוניו, איננו גדול בבית הזה ממני, ולא חסך ממני, מהו מקים אותך באשר את אשתו. המילים איננו גדול בבית הזה ממני, הם מילים שלרגע אפשר להבין את ההיגיון שבהם, אבל במחשבה שנייה, אפשר לראות גם את הגיחוך שלהם. אתם יודעים בוודאי שהרבה פעמים, המזכיר או המזכירה של המנכ״ל, מעצם העובדה שהם נמצאים, בדלת ויכולים לתת או לא לתת כניסה, שלב מסוים, זה לא מקרה שבמפלגה הקומוניסטית, מזכיר המפלגה הקומוניסטית הפך להיות שליט החיים והמוות. ולכאורה, מין, או בתקופה אחרת, מזכיר איגוד ישיבות ההסדר, אני זוכר כשרציתי, התלבטתי אם להאריך את השירות, האדם היחיד שיכול היה לאשר לי זה מזכיר איגוד ישיבות ההסדר, לא ראש הישיבה שלי, לא מפקד, הוא. ושאלים למה, אתה ככלות הכל, זה תפקיד טכני, אבל לא תמיד. הרבה פעמים קורה שהמחזיק המפתחות מתחיל לדמיין בשלב מסוים שהוא שני לאדון בלבד. האמת היא שיוסף עבד, ובעצם הגדרתו כעבד הוא נחות לאחרון הקבצנים שנמצא ליד פתח הדלת ומחכה למטבע או פת לחם שתזרקו. כלומר, יוסף מייחס לעצמו איזושהי גדולה שאין לו. ברגע שהוא עושה את זה, הוא נזרק לכלא. עכשיו, אנחנו שואלים את עצמנו, האם יוסף, או אתם לפני השאלה, אני רוצה לציין, פשוט לבחן דבר מדהים. איך יוסף נזרק לכלא? הוא מאבד את הבגד שלו, ומוצא את עצמו נזרק לכלא שנקרא בפיו של יוסף, מישהו זוכר?
בור.
אנחנו עומדים עמומים אל מול הסימטריה הזאת. יוסף. בפרק למד זין, הסיפור הקודם, איבד את הכותונת, בגד השליט שלו, ונזרק לבור, ושוב פעם, הוא מטפס, 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 אגב, עד איזה מעמד הוא מגיע? עד מספר 2 בבית, כמו שהוא היה מספר 2 בבית אביו, מאבד את הבגד ונזרק לבור. עכשיו, כמו שבפעם הקודמת זה לא קרה סתם, אלא בגלל שיוסף התגאה בעצמו ובמעמדו, זה קורה שוב פעם. וכשזה קורה בדיוק אותו דבר, זה בא לומר ליוסף, שים לב, יש כאן לקח שעוד לא למדת. אני מתנצל, אני ככה עושה הכל בדילוגים, ואני יודע שאני משאיר הרבה שאלות פתוחות, אבל אין ברירה. יוסף בבית הכלא מצליח שוב הצלחה מטאורית, ומוכיח שהוא באמת ובתמיד נועד לגדולות. כלומר, הוא לא רק ילך בגדולות, אלא הוא באמת ראוי. ואנחנו יכולים לראות את זה בפרק למתת, פסוק כ"א, וידוני את יוסף, כבר נתקלנו במילים האלה, ממש כשיוסף הגיע לבית פוטיפר, ואת אליו חסד, ויתן חינו בעיני שר בית הסוהר, ויתן שר בית הסוהר ביד יוסף את כל האסירים אשר בבית הסוהר, ואת כל אשר עושים שם הוא היה עושה. אם שר בית הסוהר רואה כל מאומה בידו, באשר אדוני איתו, ואשר הוא עושה, אדוני מצליח. כלומר, יוסף נועד מטבעו. הוא באמת אדם מאוד מאוד מוכשר. לא משנה איפה אתה זורק אותו. אתה זורק אותו בגן העדן של בית אביו, הוא צומח להיות האהוב על אביו, ואתה זורק אותו במזבלה של הכלא המצרי, והוא הופך להיות האהוב על שר בית הסוהר. אני כן רוצה להסב את תשומת לבכם, שגם הפעם בבית הסוהר, עד לאיזה מקום הוא מגיע? מספר 2. אתם מתחילים להרגיש שזה כבר ממש תסמין. אתם תראו שזה לא נגמר. פה בסך הכל הוא הופך להיות אהוב. עכשיו, יוסף מגלגל לו הקדוש ברוך הוא אמצעי לצאת מהכל, שר המשקים ושר האופים. הוא פותר את חלומותיהם, וברור ליוסף וגם לנו שאוטוטו הוא יוצא מהכל. ויוסף כל כך בטוח בעניין, שאנחנו מוצאים בפרק מ', פסוק י"ד, או אני אפילו אקרא מי"ג, מסבר את אוזניכם, בעוד שלושת ימים יישא פרעה את ראשך וישיבך על קניך, ונתת חוס פרעה בידו כמשפט הראשון אשר היית משקיר. כי אם זכרתני איתך כאשר איתב לך, ועשיתני מדי חסד, והזכרתני אל פרעה, והוצאתני מן הבית הזה. כי גונוב גונבתי מארץ העברים, וגם פה לא עשיתי מאום, אז יישא מותי בבור. אומר יוסף, אני לא אשם, אני הורשעתי בהאשמת שווא מפוברקת, כאשר החלום שלי התפטר שהחלום שלך התפטר לטובה, תזכור מי האיש שפטר את החלום שלך. ברור לגמרי, כך אני חושב לפחות, שהסיפור אמור היה לכאורה להמשיך, והיא כאשר יצא השר המשקים מן הכלא, זכר את יוסף ואמר אל פרעה. אבל הפרק נגמר בסוף מאוד מפתיע. ולא זכר שר המשקים את יוסף וישכחהו, והיא מקץ שנתיים ימים ופרעה חולה. עכשיו אני אומר, אם הקדוש ברוך הוא רצה להוציא את יוסף מהכלא באמצעות החלומות, למה היה צריך את השניים פער האלה? למה היה צריך שהוא ישכח? כלומר, אל תאמרו לי כדי שיזכר ברגע הנכון, כי הוא יכול לשלוח את החלום, את החלומות האלה שנתיים מאוחר יותר. אני רוצה לטעון שעוד שנתיים בכלא הם אותו דבר כמו להיזרק עוד פעם לכלא. כלומר, שההחלטה להאריך את מעשרו של יוסף בשנתיים היא הזריקה השלישית שלו לבו. חזל גם כך סבורים בעצמם. והם אומרים לנו שהחטא של יוסף הוא שהוא בטח באדם, והיה צריך לפתוח באשם. אבל אני חייב לומר במבוכה שכל גיבורי התנך נוהגים כך, ולמען האמת, לא לנהוג כך, נתפס בפשטות, כטיפשות. אתם מכירים בוודאי את הסיפור על אותו תובע בים שהוא מפרפר לו בגלים, אומר, אבל אם הקדוש ברוך הוא אוהב אותי ורוצה, הוא יציל אותי. ומגיע איזה סירה ואומרים לו, בוא תעלה, הוא אומר, לא, 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 אם הקדוש ברוך הוא רוצה, הוא יציל אותי. ואיזה מסוק עובר לחפש ניצולים ורואה אותו, זורקים לו חבל, הוא לא מושיט יד לחבל, הוא אומר, אם הקדוש ברוך הוא רוצה, הוא יציל אותי. אם אני ראוי, אני מקבל את דינו. וקרש וגלגל הצלה, והוא מסרב, כי אם הקדוש ברוך הוא רוצה יציל אותי, בסוף הוא תובן. כשהוא מגיע לבית דין של מעלה, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, וכי לא עבדתי אותך כל ימיים, וכי לא הייתי צדיק, תמים והכל, למה הרגת אותי? למה לא הצלת אותי? אומר הקדוש ברוך הוא, מה זאת אומרת לא הצלתי אותך? שלחתי לך סירה, ומסוק, וגלגל הצלה, וקרש, ואתה מתעקש להישאר במים, אז מה אפשר לעשות? זה התפיסה שהתנ"ך מלא בה מקצה לקצה. שאנשים הם כלי בידי השגחה כדי להוציא את האדם מצרתו, או כדי להביא לאדם את חטאו הרע. אשור הם שבט אפו של הקדוש ברוך הוא, וכורש הוא משיח השם. אף אחד לא אומר שאסור לקבל את אשור כעונש מהקדוש ברוך הוא, ואף אחד לא אומר שאסור לקבל את גאולת כורש כגאולה מהקדוש ברוך הוא. המשפט שהכי מטריד אותי הוא המשפט הזה. תקשיבו לו טוב. אומר יוסף, כי גונוב גונבתי מארץ העברים, וגם פה לא עשיתי מאומה, כי שמו אותי בבור. בואו ננסה להשלים את המשפט. כי גונוב גונבתי מארץ העברים, וגם פה לא עשיתי מאומה, כי שמו אותי בבור. הוא אומר בעצם, אני נבח צדיק תמים, וכל ימי לא עשיתי כלום. לא בארץ העברים, כאשר גונבתי ולא נמכרתי בפשעי, לא נמכרתי בגנבתי, ואפילו פה, גם פה לא עשיתי מאומה כי שמו אותי בבור. אומר יוסף, לא היה שום חטא שאני צריך לתקן. אני הייתי תמיד בסדר. והדבר היחיד שצריך לתקן זה את המציאות, המציאות עקומה. ההשגחה דפוקה. לא הייתי, חס וחלילה לא התכוונתי ההשגחה, כן, האופן שבו המציאות התגלגלה כלפיי הוא לא הגון, ורק צריך להוציא אותי מהבור. ואני חושב שאומר לו הקדוש ברוך הוא, לא הבנת? בוא תחכה עוד שנתיים. ויוסף שטוען פה בבור, והוא אגב מזהה את הסימטריה בין המקרים, נכון? הוא לא היה צריך, הוא היה יכול לומר בפשטות, לא עשיתי מאומה כי שמו אותי בבור. לא, בסדר גמור, אני אומר, הוא מתחיל אבל, והוא אומר, לא עשיתי כלום, לא בפרק למד זין, וגם לא בפרק למד ת'.
זה בדיוק,
הבורך
דין לא היה אומר משהו אחר, הוא הנפיק שלו,
מוסכם. אנחנו נראה בהמשך, אני לא יודע כמה מן ההמשך נראה, אבל במה שנצליח לפחות לראות, אנחנו נראה שהאחים מוצאים את עצמם בסיטואציה מאוד דומה ליוסף, ומתנהגים אחרת. כאשר הגביע נמצא במתחת בנימין, למשל, האחים יראים בוודאות שהם חפים מפשע. ומה הם אומרים? האלוהים מצא את עוון עבדיך. למה? כי אני חושב שבפשטות שותקים פה חז"ל ורבים מהפרשנים שאומרים, שהם מזהים את הסימטריה. ואומרים, הקדוש ברוך הוא עכשיו סוגר איתנו חשבון על מכירת יוסף. אנחנו מכרנו את יוסף לעבד במצרים? מה מציע יהודה? האלוהים מצא את עוון עבדיך? הנה, נו, עבדים לאדוני. כולנו נהיה לעבדים במצרים. כלומר, השאלה על מה נזרקת לבור מבחינה משפטית זאת שאלה אחת. אבל השאלה אם אתה אשם או לא אשם, היא שאלה אחרת. יוסף לא מבין, אומר לו, הקדוש ברוך הוא אין בעיה, תחכה. ואגב, כשהוא יוצא אחרי שנתיים, איך יוסף רצה לצאת ואיך הוא יוצא בפועל? הוא רצה לצאת כמי שזוכה מאשמה. כמי שלא חטא ולא גנב ולא ענף. ואיך הוא מוצא מהכלא? כי ענף מורשע, אלא שהציבור צריך לו. אף פעם, אף אחד לא ניקה, כמה שאנחנו יודעים, את יוסף מנחת. אף אחד לא אמר שהוא לא היה אשם. אבל פרעה צריך לו. אז עם כל הכבוד, לאשתו של איזה שר משרה, אפשר להוציא אותו מן הבור. כלומר, יוסף אמנם יוצא מן הבור, אבל הוא לא יוצא כחף מפשע. כי הוא לא הושלח לבור כחף מפשע. רק שמערכת האשמה היא פשוט מערכת אחרת. יוסף עובר במקביל תהליך שאני לא יכול לתאר אותו מילה במילה, אבל תהליך של הבנה עמוקה יותר ויותר של שפלותו. וככל שהוא מבין את זה יותר לעומק, ככה הוא מתקרב יותר אל המלוכה. השיא של התהליך בשלב שלנו הוא כאשר פרעה מבקש מיוסף לפתור את החלום. ואומר, שמעתי, סליחה, בפרק מ"א, בפסוק תקווה, ויאמר פרעה אל יוסף, חלום חלמתי ופותר אין אותו, ואני שמעתי עליך לאמור, תשמע חלום לפתור אותו. ואז עונה לו יוסף, תקשיבו לתשובה הזאת, תשובה מדהימה. אנחנו מצפים שאומר, נכון, אני פותר חלומות מדופלם, כדאי לך להחזיק אותי לידך. בלעדיי. אלוהים יענה את שלום פרעה. אומר, מה זאת אומרת? אתה חושב שאני איזה פקטור משמעותי במשוואה? קדוש ברוך הוא דואג לומר לך את מה שהוא רוצה לומר, ואני נמצא או לא נמצא, זה פחות רלוונטי. זה לא יוסף של פרק למד זין. וזה אפילו לא יוסף של פרק מם, שאומר, הלא לאלוהים פתרונים ספרו נא לי. שאתם יכולים לראות את ההבדל בין הלא לאלוהים פתרונים ספרו נא לי, לבין בלעדיי אלוהים יענה את שלום פרעה. באחד מהם הוא אומר, הפתרונים לאלוהים, ואם תספרו לי, אז אני אומר לכם. כלומר, הנוכחות שלו היא, זה עדיין משפט ענב, יותר ענב ממה שאני הוצאתי מפי אי פעם בימי חיי, אני חושב. אבל יוסף הולך ומבין שתפקידו הוא לא להיות מלך, כמו שהוא חשב, אלא להיות משרת, מתווך. לאן יוסף מטפס עכשיו? הוא אגב מקבל חזרה את הבגד ומוצא מהבור, שזה אומר שהוא סוף סוף הבין, עד לאיזה מקום הוא מטפס? כלומר, מקום שני. יוסף לא נועד למלוכה, בדיוק. הוא לא נועד להיות המנכ״ל, אלא הסמנכ״ל. לא האיש שהולך לפגישות, לוחץ ידיים ובא לחתום על החוזה, אלא אותו אחד שרץ ועושה עבודה שחורה מתחת לפני השטח, ומחזיק על הכתפיים שלו את כל האדמיניסטרציה. הוא לומד פתאום שהחלום על האלומות שמשתחוות לו לא בא לומר שיהיה לו מדהים כי כולם משתחוו לו והוא יהיה מלך, אלא בא ללמד אותו על התפקיד שנועד לו, על האחריות שנועדה לו. ויוסף באמת נכנס לתפקיד הזה וממלא אותו. אנחנו נעשה דילוג קטן נוסף לפרק מ"א, פסוק נון. פסוק מאוד חשוב. וליוסף יולד שני בנים בטרם תבוא שנת הרעב, אשר ילדה לו אסנת בת פוטיפר הכהנון. ויקרא יוסף את שם בכורו מנשה, כי נשן מאלוהים את כל עמלי ואת כל בית אבי. לבן הראשון הוא קורא מנשה, למה? כי נשני, כלומר השכיחני אלוהים את כל עמלי, כלומר את כל סבלי, את כל ייסוריי, ואת כל בית אבי. כנראה שמה שהוא מתכוון לומר, על דרך שאבן עזרא מכנה מושך עצמו ואחר אמו, השכיחני אלוהים את כל סבלי ואת כל סבל בית אבי. כלומר, על הבן הראשון הוא מודה לקדוש ברוך הוא שהשכיח ממנו את כל הסבל בבית אביו. ועל עוד הסוג של אוקסימורון. איך אפשר? זה אותו סוג של אוקסימורון, לכיוון ההפוך, כמו לא לשכוח שצריך למחות את המלאק. אתם מבינים? שכל עוד שאתה לא שוכח שצריך למחות את המלאק, המלאק נוכח. ואם אתה מודיע ששכחת את מה שקרה לך שם, הרי שאתה מודיע באמת שאתה זוכר את מה שקרה. אוקסימורון מכיל רק לא פירושו של דבר ביטוי שמכיל בתוכו סתירה פנימית. למשל, בוקר טוב היא דוגמה נפלאה כזאת. אם אומרים לך שזה לא טוב, זה אומר שקמת מוקדם מזה. אני לא יודע מה, המקריות המתוכננת זה אוקסימורון. וכשהוא אומר את זה, מה שהוא באמת מתכוון לומר לנו, זה לא שהוא שכח בראש, אלא שהסבל, העוקץ, המרירות, היא שנשכחה ממנו. כלומר, הוא יכול כבר להביט אחורני בלי כעס, בלי זעם. וזה כמובן השלב הראשון והחשוב ביותר לקראת היכולת לקבל את מה שקרה לו. עכשיו, למה זה קורה? אני אתן, ועוד כמה דקות אני חושב שגם אוכל להוכיח את זה, שיוסף מתחיל להבין שהוא כלי בידיו של הקדוש ברוך. ושמה שקרה לו נועד לתכלית. וממילא, הזעם הנורא על מה שקרה לו, נראה בעיניו כבר, כי תסתכלו לי, הוא אומר, לא בוגר, מבחינה רוחנית. כי הוא מבין שבסופו של דבר, הכל מוביל לאיזשהו מקום חשוב יותר. הדבר ראשון, הוא מתרפא מזעם העבר, משנאת העבר. והבן הבא הוא אפרים. כי אפרן היא אלוהים, שנייה אחת, בארץ עוני. כן.
אז
המצב
הזה גם
מצב
יפקע. זאת אומרת, שוב, אחת, שמנה
לזה יפה שצריך להתחיל, שהוא ישכח את החמת, את זעמו. כן, אשר תשוב חמת אחיך, תשוב אף אחיך ממכה, ושכח את אשר עשית לו. עכשיו, ושכח, שוב, אין הכוונה, בפשטות, אני מסכים, שהוא לא יזכור שהייתה ברכה, אלא שהזעם שמוביל אותו לרצח, ידהה. עכשיו, תדעו לכם שיש, בוודאי יודעים את זה טוב ממני, שיש אנשים שעוולות העבר מרעילים את כל ימי חייהם, ולא משנה מה יבוא עליהם בעתיד, וכמה גורלם יהיה טוב, השנאה על מה שעשו להם, פעם באיזשהו מקום אחר, אנשים אחרים אפילו, ימנע מהם את היכולת לרוות נחת ממשהו, מכל השפע שמואתר עליהם. ויוסף פה צומח אל מעבר לזה. ואנחנו רואים את זה בשם השני. אפרים, כי אפרן אלוהים בארץ עוני. כלומר, באותה ארץ שבה הייתי לעבד, נתן לי הקדוש ברוך הוא עכשיו פרי. כן, צאצאים, פרי בטן. היכולת להודות היא בוודאי סממן מאוד מאוד טוב לזה שיוסף מצליח לצמוח מתוך בור העבדות. טוב, הסיפור מתגלגל לו הלאה, והאחים יורדים מצרימה, וכאשר יוסף רואה אותם, הוא זוכר את החלומות ומחליט לבצע איזושהי תוכנית מסתורית ארוכה, התוכנית הכי ארוכה בתנך שמישהו מתכנן, והכי מסתורית בתנך, כי אף אחד לא יודע בדיוק מה הוא רוצה לעשות בתוכנית הזאת. משתי סיבות אנחנו לא יודעים. קודם כל, כי בניגוד למספרים הפטפטניים יותר, שאנחנו רגילים מהרומן של המאה ה-19 למשל, יוסף לא חולק איתנו את מחשבותיו. אנחנו יודעים מה הוא עושה, ונאלצים, ממש כמו כל צפה מן הצד, לנחש מה הוא רוצה להשיג. אבל פה יש עוד דבר קשה יותר. כשאנחנו צריכים לנחש מה התוכנית של אסתר במשתאות, יש לנו כלי לא רע. כיוון שהדבר מסתיים בהצלחה, אנחנו מניחים, הנחה טבעית, שמה שקרה זה מה שהיא תכננה, והשאלה רק איך מותחים את הקו. כלומר, איך המעשים שהיא עשתה נועדו להוביל לתוצאה שאליה הגיעה. הסיפור של התוכנית של יוסף לא רק ארוך יותר, לא רק מסובך יותר, רב פרטים יותר, מפותל יותר, אלא גם קשה יותר לפתרון. למה? כי יוסף מעולם לא השלים את תוכניתו. אני אזכיר לכם, בפרשת ויגש, אחרי שהוא לוקח את בנימין, נואם יהודה נאום חוצב להבות, ואז יוסף לא יכול להתאפק, פורץ בבכי ומתגלה. אנחנו לעולם לא נוכל לדעת בוודאות מה הוא רצה. האם הוא התכוון להתגבר על עצמו ולשלח את אחיו הביתה ולקחת את בנימין שישאר איתו? האם הוא התכוון להוסיף עוד שלב לתוכנית, או שאולי זה פשוט היה 5 דקות לפני הסוף הטבעי של התוכנית, ומה שקרה זה מה שהוא רצה. האמת היא שמספר הדעות בפירוש תוכניתו של יוסף כמספר הפרשנים פחות או יותר. אבל אני אציע לכם קו אחד שאני מודה שפדף במשך כמה דקות שאפשר לחלוק עליו. אין דרך שאני מכיר לפחות לדעת בוודאות. אני רוצה לטוב, זה לא חידוש שלי כמובן, מחילה, רוב מה שאמרתי הוא לא חידוש שלי. ואם ראיתם את הסרט הערת שוליים, מי שראה, אז אני מאוד חושש שמה שכן חידוש אולי קצת פחות נכון. אבל על כל פנים הדברים הנכונים והיפים רובם נאמרו הרבה לפני. יוסף לטענתי מנסה לשחזר אל האחים את סיפור מכירת יוסף כדי לראות האם האחים השתנו או שהם תקועים עדיין באותו מקום שבו הם היו בפרק ל"ז. איך הוא עושה? דבר ראשון, הוא אוסר את כל האחים בכלא, או אנחנו יכולים לקרוא לזה אם נעשה הבור, ואז בואו נדלג טיפה, תוכלו לראות בפרק מבית. בואו נתחיל לקרוא בפסוק י"ח, ואמר עליהם יוסף ביום השלישי, ועוד עשו וחיו, את האלוהים אני אראה. אם כנים אתם, אחיכם אחד יאסר בבית משמרכם, ואתם לכו הביאו שבר רעבון בתכם. ואת אחיכם הקטון תביאו אליי, ויאמנו דבריכם ולא תמותו. ויעשו כן, ויעשו כן, מקדים את מה שאתם תקרו, אתם מקבלו את ההצעה הזאת. עכשיו, בהתחלה הוא אמר, כולכם תאסרו, לכל ישלח הביתה. מה היו הורי התשובה שחלפו בליבם של האחים? ככל הידוע לנו, כלום. ואז יוסף מרקח את העונש. הוא אומר, אתם יודעים מה לא צריך. אחד יישאר קלו פה, במצרים, וכל האחרים ילכו אל אביהם. ותראו מה זה גורם לאחים. ואומרו, איש אל אחיו, אבל אשמים אנחנו, על אחינו, אשר ראינו, צרת נפשו בהתחננו אלינו, ולא שמענו. על כן באה אלינו הצרה הזאת, כנגד צרת נפשו, באה הצרה הזאת. למה קודם זה לא עורר בהם שום רגש של תשובה, ועכשיו פתאום כשמקילים את דינה, זה כן מעורר בהם רגש של תשובה. אז לעניות דעתי, ברגע שנוצרת הסימטריה, חלפו הרי מאז שנים רבות, 18 שנים אולי חלפו. האחים חיים כשכל השנים האלה מרחף מעל ראשם אותו צל נורא של המעשה שהם עשו. אבל אין פירושו של דבר שכשנשברת, כשאחד מהאחים קם מהמיטה וחובט את הזרת שלו בשפיץ של המיטה, או אחד מן התקלות המעצבנות האחרות שקורות בבית, אבל השם אני על אחי אשר ראיתי צרת נפשו והתחננו אליי ולא שמעתי. על כן חבטתי את וירתי. לא, קרוב לוודאי שהוא אמר לעצמו פעם הבאה צריך נעלי בית. פה הם מרגישים שידע של ההשגחה העליונה היא שמתמרנת, שאחד יישאר קלו במצרים, וכל האחרים ישובו אל אביהם. בדיוק, כפי שהם עצמם עשו. הם אגב טועים לחלוטין. זאת לא ידע של השגחה עליונה. אלא, ידע של יוסף. כלומר, הם אומרים פשוט לנו שהאיש אדוני הארץ נוהג בתמימות, הוא חושב שאנחנו מרגלים. וברור לנו שהקדוש ברוך הוא לא הפיל עלינו את החשד הזה, אלא כדי להניש אותנו על מכירת יוסף. רק שבמקרה הזה, לא הקדוש ברוך הוא הפיל את זה עליהם, אלא יוסף עצמו. הוא שחזר את הנסיבות כדי לבדוק את תגובתם של האחים. שומע יוסף את המשפט הזה, רגע, לפני התגובה של יוסף, ויען ראובן אותם למור, אבל לא אמרתי עליכם למור, אל תחתאו בילד ולא שמעתם, וגם דמו, הנה נדרש. יוסף אומר, האחים אומרים, היינו לא בסדר ולמדנו את הלקח, וראובן אומר, לי באופן אישי אין מה ללמוד, כי אני אף פעם לא חטאתי. טוב, והם לא ידעו כי שומע יוסף כי הם מליץ בנותם. כלומר, כנראה צריך להוסיף פה את המילה היה. לאורך כל הזמן היה מתורגמן שתרגם. ועכשיו, כשאין מתורגמן, הם לא יודעים שיוסף מבין כל מילה שהם אומרים. והם מרשים לעצמם לדבר חופשי. ויסוב מעליהם ויבק, יוסף לא נהנה מהתוכנית שלו. הוא שומע את הדברים האלה והוא לא יכול להמשיך את התוכנית. הוא נעצר, הולך לחדר אחר, בוכה, מנגב פנים וחוזר. הוא לא נהנה מזה. ואתם תראו שלאורך כל שלב, אתם לא תראו את זה איתי כי אנחנו לא נספיק, אבל לאורך כל שלב בתוכנית, יוסף נשבר, בוכה, חוזר. רוחץ פנים אפילו באחת הפעמים, כדי כנראה שלא יתראו את הדמומיות עיניו. הוא רוצה לבדוק משהו, אבל לא להרוות תאוות נקם. כי אין פה שום חיוך שוחרה, אלא להפך. והוא עשר את שמעון. למה את שמעון? זה די ברור, אני חושב. אלא את מי הוא יעשור? את ראובן? אחרי שראובן אומר, האמת היא שאני אמרתי לכם לא לעשות לו כלום? פשיטה שהמעשר של ראובן יקלקל הכל, וגם לא יהיה הוגן. הוא עשר את שמעון. יכול להיות. חזד באמת מבינים מזה שאיש של אחיו, הכוונה אותם שני אחים שטבחו את שכם לפני כן, כלומר שמעון ולוי.
אולי הוא רוצה להחזיר אותם למצב לעיקרון שמצא שקרה
לשכם,
ששמעון ולוי.
כן, אבל אני לא רואה את הסימטריה לשכם.
זה הסיפור של המבחר
שיוסף הכיר להם. לטענתם.
הוא בארץ.
הוא לא אומר להם את זה בשום מקום.
הוא אמר ליעקב.
דעקה, שאני אומר, הוא לא אומר להם את זה. יותר מזה, הוא לא אומר להם את זה. הם מספרים ליעקב גרסה קצת צמחונית של מה שקרה במצרים. למשל, הם לא מספרים ששימון נאסר. כי הם יודעים שיעקב לא הסכים לשלוח את בנימין אחר. אבל חוץ מזה, אין באמת סימטריה במאורות, כי הפרדה של שימון ולוי לא משחזרת בשום מובן את מה שכבר הרע. על כל פנים, יוסף נועץ עכשיו שבע עיניים באחיו לראות האם הם משתנים. ואני צריך לומר שפה כבר יש איזשהו מבט של גדולה. אני נתקלתי לפני כמה שנים במישהו שלמד עם ראש ישיבה מסוים בישיבה התיכונית, והוא אמר לי, אל תקנה את המשחקים שלו, אני זוכר אותו, הוא היה ממזר כבר בתיכון, איזה שטויות הוא עשה, איזה בלגנים הוא עשה למורים. ואני, למען האמת, ששמעתי את הסיפור, טיפה ריחמתי עליו. כי אמרתי זה נכון, יש אנשים שלא משתנים, אבל יש גם אנשים שכן. וחוסר יכולת להאמין שאדם גדל והשתנה, אפילו לתת לו ליהנות מן הספק שאולי הוא גדל והשתנה, יש בסוג של קיבעון שהרבה פעמים מלמד שמי שלא גדל ולא השתנה מאז התיכון, הוא אומר עצמו. וכיוון שהוא נשאר בדיוק איפה שהוא היה בתיכון, קשה לו להאמין שמישהו היה איתו שכם אל שכם, גדל ונהיה פתאום רמטכ"ל, גדל ונהיה פתאום שופט עליון או משהו כזה. אבל אנשים לא תמיד, אפילו לא רוב האנשים אני חושב, אבל גדיל. יוסף בודק את העניין הזה, והוא מתמרן את האחים, והאחים מורידים את בנימין, סיפור מאוד ארוך, מאוד מפותל, כולכם גם מכירים אותו, ובסופו של עניין, הוא, כאשר בנימין נמצא שם, הוא נוקט בכמה צעדים שהמטרה שלהם לבודד את בנימין. אם אנחנו מדלגים לפרק מ"ג, אז אנחנו מוצאים בפסוק כ"ט, וישא עיניו וירא את בנימין, אחיו בן אמו, ויאמר, הזה אחיכם הקטון אשר אמרתם אליי? ויאמר, אלוהים יחונך בני. כלומר, הוא מעניק לו איזושהי ברכה. ושוב יוסף שלא נהנה מן המזימה, וימהר יוסף כי נחמרו החמיו על אחיו, ויבקש לבכות, ויבוא החדרה ויבק שם, וירחץ פניו, ויצא ויתאפק, ויאמר שימו לחם. הוא נותן לבנימין ברכה, יוצא בוכה, חוזר, ופה יש אגב את אחת המערכות הקומיות ביותר בסיפור, וישימו לו לבדו, ולהם לבדם, ולמצרים האוכלים איתו לבדם. כי לא יאכלו המצרים לאכול את העברים לחם, כי תועבה היא למצרים. הוא יושב ואוכל לבד, הם יושבים ואוכלים לבד, והמצרים יושבים ואוכלים לבד. כשהנימוק היחיד הוא שהמצרים לא יכולים לאכול את העברים. אז למה זה מחולק לשלוש קבוצות ולא לשתיים? או, המצרים לא מוכנים לאכול עם יוסף כי הם יודעים שהוא עברי. יוסף לא יכול לאכול עם האחים כי הם ידעו שהוא עברי. ולכן יש שם שלוש מחיצות. אחת למצרים, אחד למצרי המזויף, ואחד לעברים. קרוב לוודאי שזה נעשה באופן שהם לא יראו. כלומר, החלוקה הזאת היא מסופרת לנו, אבל אני לא יודע בדיוק איך התבטאה בשטח. ואז אני קצת מדלג בפסוק למדלד, וישא מסעות מעט פניו עליהם, וטרב מסעת בנימין מסעות כולם חמש ידות. בא יוסף עכשיו ואומר לבנימין, אני נותן פי חמש מלכולם. קטונת הפסים נכנסת פה לתפקיד, ובגדול, הנה השליט האלמוני, בוחר להעדיף את בנימין, בנה של רחל, על פניהם פי חמש. עכשיו, אני לא יודע אם אתם שמתם לב לזה. אתן לכם דוגמה שוב מן המחירה של האוטו שהיה היום. במקום שבו קניתי, סגרנו אתמול על מחיר מסוים, ונכנסתי לאינטרנט ומצאתי שיש שם מבצע למשרתי מילואים שנותן עוד הנחה ששווה ל-10,000 שקלים. סכום גדול מאוד. באתי היום בבוקר, אומר הבוחר, תשמעו, כיוון שהמחיר סגרנו אתמול היה בלי שידעתי שיש לכם את ההנחה הזאת, אז בואו נעלה את המחיר שסגרנו ל-2,500 שקל ותקבלו את ההנחה של 10,000. כל כך כאפנו שקמנו ויצאנו, רק אחרי ש... הרווחת 7,500 שקל. למה אתה כועס? כי יש כמה סיבות, אבל אחד הדברים הוא שאם אף פעם לא היו מספרים לך שמישהו אחר היה יכול לקבל הנחה יותר גדולה, זה היה מצוין. אבל ברגע שאתה יודע, לא משנה מה גודל המנה בצלחת שלך, ברגע של השכן יש מנה גדולה יותר, פתאום כל הטעם של המחירה מתקלקל. אתן עוד רק דוגמה קטנה, מי שמכם שקרא את ספר של דן אריאלי, לא רציונלי ולא מקרה, נתקל בה, הוא מזכיר שם מאמר שפורסם בניו יורק טיימס, שנקרא בעידן האינטרנט, המיליונרים מקנאים במולטי מיליונרים. כלומר, ברגע שאתה יודע, כשאתה לא העשיר של העיירה, אתה יודע שבזה, לא יודע איפה, באיזה ארץ אחרת יש אדם שמסתכר פי ארבע ממך, פתאום המשכורת שלך היא כבר עלובה ולא מספיקה. וזה בדיוק מה שקורה פה. לקבל מתנה מהשליט זה נהדר. אבל אם אחיך מקבל פי חמש, כל הטעם של המתנה יתעפש בצלך. והאחים יוצאים לדרך. הם מאמינים שהכל ביניהם ובין השליט המוזר הזה יושר לשביעות רצון כל הצדדים, ויוסף לעומת זאת ניצל את הלילה שהם היו שיכורים על מנת לטמון בהמתחותיהם שוב פעם כסף ואת הגביע. בואו נדלג לפסוק ד' הם יצאו את העיר, האחים לא הרחיקו. שימו לב, יש פה מין מתח שהוא מחויב המציאות. הם יצאו את העיר, לא הרחיקו. אם הוא היה תופס אותם על המדרגות של הבית, זה היה שקוף מדי. נכון? הם לא הספיקו לצאת, וכבר תופסים אותם לא מגנבים. אם הוא היה נותן להם להתרחק, מי יודע אם היו מצליחים לעצור אותם או לא. כדי שהסיפור יתאפר במידות הנכונות, הם צריכים לצאת אל הדרך, אבל עדיין להישאר בתחום המוניציפלי, אם תרצו של העיר. ואשר ויוסף אמר לאשר על ביתו, קום רדוף אחרי האנשים והשגתם, אמרת עליהם, למה שילמתם רעה תחת טובה? הלו זה אשר ישתה אדוני בו, והוא נחש ינחש בו. הרי אותם אשר עשיתם. זה מה הוא דבר. אתם מבינים שלנו השאלה היא קלה. כי כמה פסוקים קודם כתוב לנו, שהוא אומר לאשר על ביתו להטמין את הגביע באמתחת בנימין. אבל כשהוא אומר לאשר על ביתו מה להאשים, שימו לב, הוא מאוד מקפיד לא להזכיר את הגביע בכלל. הוא אומר, איזה מין מעשה עשיתם? הרי זה של אשתי אדוני בו, והוא נחש ינחש בו. במה? האחים גם לא בדיוק יודעים. אתם יכולים לראות מהתשובה שלהם. ותגיעם וידבר עליהם את הדברים האלה, והם אמרו אליו, למה ידבר אדוני כדברים האלה? חלילה לעבדיך, מעשות כדבר הזה? הם כסף אשר מצאנו לפי המתחותינו, השיבונו לך מארץ כנען, ואיך נגדור מבית אדוניך כסף או זהב? הם לא אומרים, ואיך נגדור מבית אדוניך את גביע הכסף? כי הם באמת לא יודעים עדיין על מה מדובר. למה יוסף שם את הניסוח הזה? שוב, תדמיינו, שני ילדים בבית ספר, פתאום אחד מגלה שהקלמר שלו נעלם. הוא מיד מבין שזה הזה שלי, הוא אומר, תחזיר את זה. הוא אומר לו, להחזיר לך את מה? הוא אומר, אל תתאמם, תחזיר את זה. אני יודע שאתה לקחת את זה. זה בדיוק הטכניקה, הוא כאילו כל כך משוכנע שזה הם, שאופן לא צריך להגיד על מה. אבל הם לא לגמרי יודעים עדיין. עכשיו, תחשבו מה קורה, פותחים את המתחת של ראובן. מה יש בפי המתחת של ראובן? כסף. אתם יכולים לדמיין את ליבם של האחים צונח. כי לפני רגע הם טענו, ואיך ניקחם את הכסף או זה, ופתאום התברר שהם גנבו כסף. אבל מתברר שהשליח המוזר הזה רואה רק מה שהוא רוצה לראות. הוא איכשהו מצליח לפשפש דרך הכסף על סוף המתחת ולא לראות כלום. ועובר אח אחרי אח אחרי אח עד בנימין, האחרון שבאחים, ואז הוא שולף את הגביע. ברגע שהוא שולף את הגביע, אחים מבינים מיד מה הוא חיפש. כי זה אשר אשתי אדוני בו. וליבם נופל. עכשיו שימו לב, הסיפור הזה הוא אחד הסיפורים המעניינים בתנך, מכיוון שהוא מהווה שיקוף מדויק של סיפור אחר מן ההיסטוריה של המשפחה. אני אזכיר לכם את פרטי הסיפור. המשפחה יוצאת מבית מישהו שהם היו אצלה, אחרי שהם יוצאים, יוצא אחריהם מרדף, הרודף משיג אותם, טוען שהם נהגו כלפיו בכפיות טובה, וגזלו ממנו איזשהו חפץ שמשמש לניחוש. שומעים את זה הנאשמים ואומרים חס וחלילה, אנחנו לא גנבים. אתה יודע מה? מי שתמצא אצלו את הגביע, את החפץ, מה יהיה עונשו? מוות. ושם הוא מחפש, ולא מוצא, ופה הוא מחפש וכן מוצא. עכשיו חז"ל כבר זיהו את הסימטריה, אבל זו סימטריה באמת מובנת מאליה, ובאים חז"ל ומתארים שהם באים אליו ואומרים לו, אי גנב ברד הגנב, אוי גנב בנה של גנבת בישתנו, והם נותנים לו מכות על צווארו, כפות. מה? כן. יוסף בעצם נותן להם, משתמש בפולקלור המשפחתי שלהם, על מנת להקל עליהם, ליטוש את בנימין. כי כנראה למשפחה הזאת, רחל, הבן של רחל, יש להם ידיים דביקות לכל מיני טרפים, גביעים שמדחשים, הם יוצאים ואנחנו מוצאים אצלם איזה משהו פתאום. גנב בן גנבת. עכשיו, למה אני אומר שזה סיפור כל כך מיוחד? כי הרבה פעמים בתנך יש מה שמכנים סיפורי בבואה. סיפור שמזכיר סיפור אחר. אבל בדרך כלל, מי יוצר את הבבואה? המספר. אם למשל המספר כותב לנו על עיר שהאורחים שבאו לא הוכנסו, וכשאיש אחד מכניס אותם, כל העיר נקהלת עליהם על מנת לאנוס את... והוא מציע להוציא את הדמיון בין הסיפורים, בין פילגש בגבעה לסיפור סדום, הוא דמיון שנוצר כשמספרים את הסיפור. אבל פה לראשונה, אחת הדמויות בסיפור כותב את סיפור בבואה. זאת אומרת, בוא נראה מה יעשו אחים. הגביע נמצא בידי בנימין, ועכשיו יש לאחים שתי אפשרויות. הם יכולים להגיד, טוב, סלמת, מה לעשות? נשאיר את הגנב הקטן פה. הוא אגב לא כל כך קטן, אני חייב לומר לכם, בערב מוסגרת, יש לו כבר איזה 10 ילדים בשלב הזה, אבל כך הוא לפחות מעוצב בסיפור, ונחזור הביתה, מה נאמר לאבא? נאמר שפעם הבאה שלא יגנוב, אבל זה עונש הוגן למדי. בפרט שבדיוק אתמול בערב, תסלחו אם אני מדבר בלשון בוטה שאני לא באמת חושב, לחמדן הקטן נתנו פי חמש. נתנו פי חמש, ואתם יודעים, נותנים להם בעצם, והם רוצים את כל היד. פתאום גם הגביע נמצא אצלו בתיק. זאת אופציה אחת ללכת בה. והאופציה השנייה ללכת בה, היא להכיר בערבותם כלפיו. והם בוחרים באופציה השנייה. ופה לראשונה יוסף לומד שהם לא רק הקו על חטא על מה שהם עשו בעבר, שזה ראינו במערכה הקודמת, הם גם מוכנים הפעם לעשות את המעשה הנכון. והנה אנחנו רואים את דרכי התשובה של הרמב"ם מתגלים במעשה. כלומר, הם לא רק מוכנים לשוב בתשובה לחטא שכבר עשו בעבר, שזה קל מאוד, לא עדבים, אבל זה קל למדי, כי מה שהיה כבר היה, הם מוכנים היום לקום למען בן רחל השני, אהוב אביהם. אני לא יודע אם אתם מבינים עד כמה זה נורא, כשאביהם אומר, אומר להם, תשמעו, שמעון עדיף שהוא יישאר בכלא, מאשר שאני אסכן את בנימין כדי להציל אותו. כשיהודה אומר, שם לפי אביו את המילים הנוראיות, אתם ידעתם כשניים ילדה לאשתי. תראי, מה זה לילד לומר דבר כזה? צריך כנראה לצמוח לאיזושהי קומה שבגיל 17 או 19 או 21 הם לא היו מסוגלים. אבל היום הם מסוגלים להבין ולקבל את העובדה שירצו או לא ירצו, יאהבו או לא יאהבו, בעיני אביהם, בנימין אהוב יותר, יוסף היה אהוב יותר. אני לא חושב שרוב האנשים בעולם יהיו מסוגלים לצמוח לתודעה כזו. והם מגיעים, פרק ממדל פסוק י' ג', אחרי שהגביה נמצא במתחת בנימין, ויקראו סמלותם, ואנחנו נזכרים כמובן ביעקב עצמו, שקרא את סמלותיו על בשורה המקבילה, על אובדנו של יוסף, ויעמוס איש על חמורו וישובו העירה. ויבוא יהודה ואחיו בית היוסף, והוא עודנו שם, ויפלו לפניו הארצה. ואומר להם יוסף, מה המעשה הזה אשר עשיתם? איזה טיפשות זאת הייתה? הלא ידעתם, כי נחש ינחש איש אשר כמוני. יוסף, שהוא כנראה ידוע במצרים כי יודע דעת עליון, האדם שמצליח מכל מיני רמזים לגלות את התוכנית האלוהית, וזוכה למוניטין הזה לגמרי בצדק, אומר להם, אתם באמת חושבים שלא הייתי יודע מה קורה מתחת לאפי? ואומר יהודה, מה נאמר לאדוני, מה נדבר ומה נצטדק? האלוהים מצא את עוון עבדיך. הננו עבדים לאדוני, גם אנחנו, גם אשר נמצא הגביע בידו. עכשיו אנחנו שומעים את התשובה הזאת של יהודה ולא מבינים. מה זאת אומרת, מה נאמר לאדוני, מה נדבר ומה נצטדק? אני יכול לחשוב על רשימה שלמה. למשל, להגיד, לא אנחנו סגרנו את המתחות. הכסף שושב לפי המתחותינו. האשמת המרגלים, הרי הכל מסריח שם מכל הכיוונים. אפילו תנסו לחשוב על המבחן הכל כך משונה שיוסף מציע להם. איך אני יודע שאתם לא מרגלים? תביאו את אחיכם הקטן. רגע. איך זה קשור? למה העובדה שהם מביאים בארץ כנען אח נוסף שיש להם, או שאולי בן דוד הולך ותדעו, כן? איך זה מוכיח במשהו שהם לא מרגלים? הרי כל הסיפור הזה חורק. האחים יודעים בוודאות שהם לא שמו את הכסף בפי המתחותיהם, ומאותה סיבה הם יכולים לשער שבנימין לא שם את הגביע אצלו. יש לו מה לומר. אז למה הוא אומר, האלוהים מצא את עוון עבדיך? מה הוא מודה במה שהוא לא עשה? יותר מזה, מה הוא מציע? הננו עבדים לאדוני, גם אנחנו גם אשר נמצא הגביע בידו. זאת אומרת, הוא מציע שאחד יהיה עבד, ואתה מציע שכולכם תהיו עבדים. למה? אבל שימו לב, הסימטריה שיש פה היא שוב מרתקת, אבל הפעם סימטריה גמולית. אומר בעצם יהודה, האלוהים מצא את עוון עבדיך, לא אתה. ומה היה עווננו? שמחרנו את אחינו לעבד במצרים. אז מה העונש? כולנו נהיה לעבדים במצרים. אבל פה קורה דבר מוזר, שמפיל את יהודה מרגלה ומכריח אותו לחשוב מחדש. ויאמר, חלילה לי מעשות זאת. האיש אשר נמצא הגביע בידו, הוא יהיה לי עבד. ואתם עלו לשלום אל אביכם. לא, לא, לא. איזה צורך שכולכם תהיו לעבדים במצרים? אני רוצה שרק האחד יישאר לעבד במצרים, רק בנימין. ואתם עלו לשלום אל אביכם, ותשיבו אותו את שלום הצון ואת שלום אחיכם, אם אתם רוצים כבר להיות לגמרי בסימטריה לסיפור המקורי. ברגע שהיחיד שלא היה שותף במחירת יוסף, הוא זה שצריך להישאר לעבד במצרים, והם אמורים לחזור אל אבא שלהם, יהודה מבין שאין שום סיכוי שזה עונש על מחירת יוסף, אלא זה שחזור של מעשה מחירת יוסף. והפעם יהודה בוחר להתנהג נכון. יהודה אומר, אם מישהו צריך להישאר לעבד במצרים, זה אני ולא הוא. הוא יעלה לשלום אל אבי, ואני מעדיף כל גורל מאשר לחזור עוד פעם הביתה ולהגיד לאבא, בין הזקונים לאשר לך, אשר אהבת, שיצא לפגוש אותנו, או שיצא איתנו, מת ולא ישוב, או עבד ולא ישוב. ברגע שיהודה מגיע להצהרה כל כך חזקה, תראו למשל בפרק מ"ד פסוק למד, או אני אלך למדבט, זה אני קצת קצר, כי עבדך ערב את הנער מי מביא למור, אם לא אבינו לך וחטאתי להביא כל הימים, ואתה ישבנה עבדך תחת הנער עבד לאדוני, והנער יעל עם אחד, כי איך אלה לוי, והנער איננו איתי פן ערב ורע, אשר ימצא את אבי. ברגע שיוסף שומע את המילים האלה, הוא יודע בוודאות שאחיו צמחו בקומה שלמה, יותר מאשר חזרו תשובה, אני מקבל את האמירה לגמרי, אל מעבר למה שהיה קודם. הם לא נטשו את בנימין למרות שהוא נתן להם את כל הסיבות. הוא השחיר אותו באופן שהיה מקל עליהם לגלות את רגשות הנקם והשנאה, והם עדיין מעדיפים להיות כולם עבדים מאשר להשאיר אותו שם. ואז יוסף מתפרץ בבכי. ואומר להם, תראו כמה נחמד מצידו, אני הבנתי שאני אהיה עד 10, נכון? או שאני טועה. לא. ולא יכול יוסף להתאפק לכל הניצבים עליו, ויקרא, הוציאו כל איש מעלי. ולא עמד איש איתו בהתוודע יוסף אל אחיו, ויתן את קולו בבכי, וישמעו מצרים, וישמע בית פרעה. ויאמר יוסף אל אחיו, אני יוסף. העוד אבי חי? ולא יכלו אחיו לענות אותו, כי נראה לו. הסיפור פה הופך להיות, באמת, כי אלמלא שזה היה מקלקל אותו, הייתי אומר שצריך להסריט אותו. אבל קודם כל, יוסף באמת ברגישות שהוא יכול היה לא ללכת אליה, מוציא את כל האנשים האחרים לפני שהוא מתגלה אליו. כי זה מעמד מספיק משפיל, גם בלי שיהיו לו עדים חיצוניים. הבכי שלו הוא כל כך עז, שלמרות שאף אחד לא נמצא בפנים, כל האזור שומעים שיוסף, המשנה למלך, בוכה שם בפנים. ואז הוא אומר לאחיו, אני יוסף אחיכם, סליחה, אני יוסף, והתגובה של האחים היא הלם כל כך מוחלט, שהם בכלל מסוגלים להגיב. הם נשארים בשתיקה מוחלטת. ויוסף שרואה שהם לא מבינים ולא מגיבים, צריך לפתוח עוד פעם בדברים. והוא אומר יוסף אל אחיו, ויאמר יוסף אל אחיו, גישו נא אליי, ויגשו. עכשיו, שבעיניי, ויגשו, וזה הוא מאוד משעשע. כי הוא מתאר את המצב הנפשי שהאחים נמצאים בו. הם עומדים ככה פורי פה, והוא אומר להם, גישו נא אליי, ויגשו. כלומר, הם לא נאי... ויאמר, אני יוסף אחיכם, אשר מחלתם אותי מצרים. הוא רואה שהם בוהים בו, הזיק הזה של ההכרה לא נמצא, אז הוא אומר... אתם זוכרים שמחרתם אחלה מצרים? זה אני. ואתה, זה פסוק שבאמת אין רבים כמוהו בתנך, אל תעצבו. ואל יחר בעיניכם כי מחרתם אותי הנה. כי למשל יש לך אני אלוהים לפניכם. עכשיו תראו, אם יוסף היה איש טוב, הוא היה אומר, אני אמנם כועס על מה שעשיתם לי, אבל אני מבין שלקדוש ברוך הוא הייתה מטרה בזה. אם יוסף היה צדיק, הוא היה אומר, אני לא כועס ולא עצוב שמחרתם אותי הנה, כי למחיה שלך אני לא מפחתם. אבל אני שואל את עצמי באמת, עד לאיזה רמה צריך להגיע אדם כדי לומר לאנשים שמחרו, לאחד שמחרו אותו לעבד, ואתה אל תעצבו ואל יחר בעיניכם כי מחרתם אותי הנה. אתם מבינים מה הוא אומר? הוא אומר לאחים שלו, אני רואה שאתם רע לכם עם זה שמחרתם אותי. וכואב לי על זה שאתם סובלים. אל תרגישו רע עם זה. אל תעצבו. אל יחר ביניכם. ובהמשך הוא גם ייתן להם טיפ שמוכיח שיוסף מבין את נפש האדם אולי טוב יותר ממה שהוא הבין בנעוריו. לפני שהם הולכים, הוא אומר להם, אל תרגישו בדרך. כי הוא כבר רואה מה עומד לקרות רגע אחרי שהדלת נסגרת. איזה צעקות ואיזה מריבות ואיזה... הוא אומר להם, אל תרגישו בדרך. תעלו בשלום ובשלווה. ובזה בעצם... יוסף אומר להם, הבנתי סוף סוף מה תפקידי, מה פשר אותו חלום. כי למחיה שלך אני אלוהים לפניכם, כי זה שנתיים הרעב בקרב הארץ ועוד 5 שנים אשר אין חריש וקציר, וישלכני אלוהים לפניכם לשום לכם שארית בארץ ולא יחיות לכם לפלטה גדולה. יוסף פתאום מאמין באמת ובתמים שכל הסיפור לא נועד אלא כדי שהוא יוכל להציל את אחיו. ולא רק שהוא לא מגלה מרירות על זה שהוא נאלץ לשלם לאחיו טובה תחת רע, נדמה שהדבר הזה ממלא אותו בתחושת יום.
הייתי מתקרב כל אותם, שיוסף ירגיש שהוא היה גורם,
בחרמותיו שתקרב. יכול להיות. למרות שהוא עוד לא מסתיים פה, ההפי אנד העצוב, עוד יהיה עצוב קצת יותר. ויוסף נותן להם נאום מאוד ארוך. אם תספרו, תראו איזה מונולוג מהסוג שלא מאפיין הרבה דמויות בתנ״ך, למעט משה אולי. אמר יוסף, אחריכם אשר מכרתם אותי מצרים, ומטלת את צבוב הליכה, ובעיניכם כי מכרתם אותי, נקיל מכריה שלך, לפניכם כי זה שנתיים הרב בקרב הארץ, ועוד חמש שנים אשר נחריש, ונקציר, ולכן אלוהים עשו לכם שרית בארץ שלכם, ולכן נפלת הגדולה, ואתה לא אתם שלחתם אותי הנה, כי אלוהים, והייתי בן לאב לפרעה, לאב נכון ביתו, משה מחוברת מצרים, הערו ועלו אל אביו, ואמרתם אליו כה, אמר בנך יוסף, תמן אלוהים לאדון נכון מצרים, רדה אל האל תעמוד ושם, תעברת גושן, והיית קרוב אליה, תאו בניך ובני בניך, וצונך וקריך, וכל אשר לך, וכלכלתי אותך שם, כי עוד חמש שנים רעב, פן תברך, אתה ובנך וכל אשר לך, והנה עיניכם רואות, ועיני אחי בנימין, כפי המדבר עליכם, והגדתם להביא את כל כבודי במצרים, את כל שראיתם, ומירתם, והורדתם תביאנה. ויפול על סברי בנימין, אחי ויאבק ובנימין בכה על סבריו, וינשק לכל אחיו ויאבק עליהם, ואחריכן דיברו אחיו איתו. אתם מבינים שלאורך כל הנאום הזה, הוא שלוש פעמים חוזר ואומר, אתם רואים, אני יוסף, כי הם בוהים בו בהלם מוחלט, ועד שהוא לא עובר ונותן נשיקה לכל אחד, ובוכה על כל אחד ואחד מהם, ויוסף הוא הגבר הבכיין ביותר בתנ"ך, אני אומר את זה, כלומר הוא מחובר מאוד לצד הרגשי שבו, היחיד אגב שבוכה עליו חזרה, זה בנימין. כל האחרים, ורק אחרי כל התהליך הזה, בכלל מסוגלים להוציא מילה מהפה חזרה. הוא שולח אותם להוריד את יעקב, והם מורידים את יעקב, ויעקב שוכן בארץ מצרים עד יום מותו, ואחרי שיעקב מת, את המערכה האחרונה שמדבר עליה, בפרק נון אנחנו פתאום מגלים שההפי אנד שחשבנו שהגיע היה קצת שגוי. בפרק נון, פסוק תתוו, אנחנו נתקלים במין, זה מקרים שלפעמים אתם כבר מצפים שהכתוביות ירדו, כי ברור שכל מה שהיה צריך לאמר נאמר, ופתאום מופיע איזה טוויסט מוזר שהופך לכם את העלילה. זה מה שקורה פה. ויראו אחרי יוסף כי מת אביהם, ויאמרו, לו יסתמנו יוסף, והשב ישיב לנו את כל הרע אשר גמלנו אותו. אחרי שאביהם מת, הם אומרים, יוסף עכשיו עומד לסגור איתנו חשבונות. כמו עשיו, בדיוק. הרי מה, היה, מה הייתה התוכנית של עשיו? דודם, רק נזכיר את קשרי המשפחה. יקרבו ימי אבל אבי, והרגה את יעקב אחי. לא נעים להשים את אבא, על זה שנהרוג את האח. אגב, אפילו אם יוסף נוהג כך, הוא היה עדיין טוב יותר ממה שאחיו היו. כי אחיו ניסו לחסל את יוסף עוד בחיי אביהם. אבל הם אומרים, הוא כעשיו, הוא צבוע. שנים הוא אומר לנו, אל תרגישו רע עם עצמכם שמחרתם אותי. מגלגל את עיניו לשמיים ואומר, זה הכל השגחה אלוקית. אין לכם. אומרים, אנחנו את יוסף מכירים טוב. יוסף מתנהג בצביעות ברגע שיעקב מת. אנחנו מתים אחריו. אין פה, יוסף לא השתנה בכלל. לזכותם של האחים אני חייב לומר משהו אחד. והוא שיוסף כבר קיבל ראיה מאוד טובה שהאחים של פרק למד זין הם לא האחים של היום. האחים עד עכשיו לא זכו לראיה מספיק טובה. כי יוסף משחק לפניהם איזה משחק, אבל הם לא יודעים תוכו כברו. והם בודים פה צוואה נוגעת ללב, אבל גם קצת פתטית במובן מסוים. ויצבו אל יוסף למור, אביך ציווה לפני מותו למור. כה תאמרו לי יוסף, אנא שם הפשע אחיך וחטאתם כי ראה גמלוך. ואתה שם הפשע עבדי אלוהי אביך. תראו, אבא של יוסף, שהיה יכול להזמין אותו, להשביע אותו פעם ופעמיים, שיקבור אותו בארץ כנען, ולומר לכל אחד מהבנים את ברכתו, שאומר, יעקב מדבר לפני מותו לא מעט. דבר אחד ברח לו מהראש, להגיד באופן ישיר ליוסף. וזה, אל תהרוג את שאר הבנים שלי אחרי שאני מת. די ברור שהצוואה הזאת היא תולדה של האימה שלהם. והם גם מנסים לראות לכל הכיוונים. דבר ראשון, אבא שלך ביקש. ואם יוסף אוהב מישהו, הוא אוהב את אבא. דבר שני, הם אומרים, סנה לפשע עבדי אלוהי אביך.
שאם הסולידריות המשפחתית לא עובדת, לפחות הסולידריות הדתית אולי תעבוד. ויבכי יוסף מדברם אליו. עכשיו, הוויבכי הזה, יוסף כל הזמן בוכה. הבכי הזה יכול להתפרש בשני כיוונים. איך האחים יכולים לפרש אותו? כאילו שהם דקרו בדיוק בסיכה את ליבו של יוסף וגילו בדיוק את מחשבותיו. למרות שהמשמעות האמיתית של הבכי הפוכה בדיוק. כי הבכי מבטא פה את השבר של יוסף כשהוא מגלה שעשרות השנים שחלפו לא שינו באמת את יחסם של האחים אליו. של חוסר אמון וחשדנות וחוסר, כמו חוסר אמון, אני מתכוון להגיד גם חוסר אמון בדמות שהוא מציג כלפי העולם. אני מאמין, אני קשה להוכיח את זה, בטח לא בחמש דקות, שיעקב מעולם לא ידע על סיפור המכירה.
זה ודאי שלא, אבל יוסף לא יודע שיעקב לא יודע.
אי אפשר להאמין לזה, אני חושב. אם יעקב היה יודע על סיפור המכירה, שום דבר מהסוף השלב של ספר בראשית לא יכול היה לקרות. מה הברכה לשמעון ולוי? אני יודע על מה היא מדברת. שמעון ולוי אחים, כלי חמאס מכורותיהם. זה על שכם. בוודאי. מה? אתה אומר שהשור הוא יוסף, ואיך אתה יודע את זה? איך אתה יודע שהשור הוא יוסף? בגלל שעתיד משה רבנו לסוף 470 שנה, בערך מהתאריך הזה, לומר על יוסף שור, אני במחילה, יותר קל לי להאמין שיעקב, שלא אומר חידות על הריגת שכם, וגם לא שוכח לראובן את סיפור בלהה, דווקא על מכירת יוסף הוא השתמש במין חידות כאלה? קשה לי להאמין. ובפרט, צריך לזכור שלא רק שמעון ולוי, אחראים לזה לפי הפשט, מראובן ומטה, כלומר, שמעון עד, כולם אחראים, אין שום בסיס.
יהודה קיבל ברכות, שזה לא מתיישב עם זה שהוא
יצא את זה. נכון, אני חייב לומר, באמת, לעניות דעתי, קשה להאמין שיוסף, חושב שאביו ידע מזה אפילו. אבל, על כל פנים, אני רוצה לומר משהו לגבי הלואיס תמנו יוסף של האחים. המילה לו, יש לה שתי משמעויות. המשמעות הרווחת יותר היא עיווי. והמשמעות שאומנם קיימת, אבל היא רווחת פחות, היא דומה יותר לאין. אפשרות של ברירה. אולי. עכשיו, כשאנחנו קוראים את הלואיס תמנו יוסף, אני חושב שבאמת ובתמים אנחנו מתלבטים מה הם מתכוונים לומר. הלוואי או שמה. כי שנים יוסף, אתם לא יודעים אם אתם מכירים, יש איזה סכסוך בין שני נערים נגיד, המנגנון שלהם הרבה יותר פשוט. אז אחד אומר, טוב, אתה יודע מה? בוא, תן לי, תן לי. הוא אומר, תן לי אגרוף, ובזה נסגור את הסיפור, למה? עכשיו, למה הוא רוצה את האגרוף? כי עד שהוא לא מקבל אותו, הסיפור נשאר פתוח. ואני באמת תוהה, האם השימוש במילה לו, שהוא כל כך מפתיע בהקשר הזה, לא מבטא לפחות באיזה רובד של התודעה שלהם, את הרצון שסוף סוף הם יקבלו את העונש שמגיע להם, ומגיע להם, אין מה להתווכח, ובזה יוכלו לראות שכופר להם. ואומר עליהם יוסף, פסוק יוטט, אל תיראו, כי אתה את אלוהים אני? ואתם חשבתם עלי רעה, אלוהים חשבה לטובה, למה לעשות כיום הזה, להחיות אמרה? ואתה אל תיראו, אנוכי אכלכל אתכם ואת אפכם, ושוב מגיעים פסוקים מופלאים ממש, וינחם אותם, וידבר על ליבם. הוא, מי בכה? את מי צריך לנחם? למרבה הפלא, הוא גם בוכה, וגם מנחם אותם, ומדבר על ליבם, שהם לא ירגישו לא טוב עם הסיטואציה. עכשיו, כיוון שהוא עשה את זה לפני מות אביו, וגם אחרי מות אביו, הרי שאין שום ספק שהוא באמת ובתמים, כן, בתגובה הזאת שלו. ואני רוצה בעצם עכשיו להתקדם לקראת סיכום ולומר שגם יוסף וגם האחים עוברים לאורך מערכת הסיפורים האלה תהליך מופתי, אני חושב אפילו, של צמיחה וגדילה ותיקון ותשובה שמעטות הדמויות בתנך שהם מפרטים לנו כל כך לגביהם. בדרך כלל הרשע הרשע והצדיק צדיק. ופה אנחנו מלווים אותם ורואים איך האחים כשמתחילים מעמדת מוצא נמוכה מאוד בסופו של דבר, מוכרי אחיהם, שזה דינם ומוות בעצם,
מטפסים צעד אחרי צעד, לפעמים זה רק יהודה מטפס, לפעמים גם שברחים מטפסים איתו, הם בשלב אחד מכירים באשמה שלהם, ובשלב הבא הם מכירים בזה שהם ראויים לאנש, ובשלב האחרון הם מוכנים לקחת אחריות כל כך כבדה, רק שמקרה כמו מכירת יוסף לא יקרה עוד פעם במשפחה. וזו צמיחה מרשימה. אבל כשאנחנו עוברים מהאחים אל יוסף, אנחנו מגלים צמיחה שהיא עוד מטאורית הרבה יותר. מנער שהתפיסה שלו של המלוכה הייתה תפיסה קצת ילדותית, הייתי אומר, של שלטון, הוא עומד על הכיסא וכולם משתחווים, לגבר שמבין שמשימה הוטלה על כתפיו. וכמו כלשון המדרש, הוא שם בפיו של משה, וכי סבורים אתם ששררה אני נותן לכם? עבדות אני נותן לכם. יוסף שמבין שהסיבה היחידה שהוא רומה מעליו היא כדי שעד יום מותו הוא יוכל לשרת אותם. ושזה באמת תפקידו של השליט האמיתי. כשאנחנו נתקלים בתהליך צמיחה שכזה, אני חושב שקשה מאוד שלא להבין, קשה מאוד לפקפק, וזה שיוסף זכה לגמרי בצדק, באותו תואר שמלווה אותו עד היום, יוסף הצדיק.
שכה טוב.